עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, כאן רפי קרסו, וכמנגן עומד יום שישי, אני כאן איתכם, על כל מה שרציתם לדעת, ולא היה לכם את מי לשאול, או לא היה לכם מתי לשאול, או לא היה לכם חשק לשאול. איתי באולפן עורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק אייל פרנק, אחראי על הדיגיטל הוא ירון זאבי, האחראים על השידור ב-103 FM, רן לודין, וב-104.5 FM, בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר לעלות לשידור, 1-900-722-103, שאלות בוואטסאפ ל-054-70-103-70. זהו, בלי הרבה הקדמות, בואו נתחיל, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום, צהריים טובים, פרופסור.
צהריים מצוינים.
שמי גילי, גיל 54.
כן, גילי, אני איתך.
תודה רבה קודם כל על התוכנית הטובה שלך, שלומדים מן הרבה, ושאתה עוזר לאנשים.
תודה, גילי, תודה רבה.
בבקשה, עכשיו אני סובל מהחירות בסינוס המקסילרי השמאלי כבר כן. כמה שנים, ומתבטא בדרך בעיקר בנזלת אחורית, כאילו, שיכולה להימשך כן. בחודש, חודש וחצי אחרי וירוס. אם אני נכנס לזה מצב שכאילו... שפעת או משהו כזה מסוים, אז בדרך כלל mm-hmm. באדם רגיל זה נמצא שבוע 10 ימים, אצלי
זה... זה יותר.
הסימפטומים כאילו החולשה והזה נעלמים אחרי שבוע, אבל מה שנשאר בסופו של דבר זה מין נזלת אחורית כזאת של איזה כמה פעמים ביום. לפני חודש וחצי גם כן...
כמה פעמים בחורף זה קורה לך?
אולי פעם בשנה, בשנים האחרונות.
אם זה פעם בשנה, קצת אנטיביוטיקה, קצת אנטי-היסטמיניקה, כן. זה מה יש.
כן, זה מה שעשיתי בפעם האחרונה, לקחתי כן. שילוב של, זה עבר לי לפני כמה שנים, שילוב של אוגמנטין עם קלרינז.
קלרינז, כן.
זה עובד לי כזה, אבל לא לגמרי. הלכתי לרופא אפוזנגרון, פרופסור באסוטה, הוא שלח אותי לצילום של סילוסים.
ומה
שהגיע הממצאים זה החירות במידה בינונית עד קשה בסינוס המקסילרי השמאלי, במידה קלה בימני, יש שם המחיצה הפית נוטה שמאל, הסטייה הקדמית מאוד של המחיצה מצירה את המסתם השמאלי, קונכיות תחתונות מוגדלות. בגדול זה, אני לא אקרא לך את הכל, אבל בגדול סימנתי
את הדברים העיקרים. החירות מראה שיש דלקת.
הוא אמר גם שבגלל שזה שילוב, האף הזנגרון הרופא אמר שזה שילוב של גם סינוסיטיס וגם אלרגיה מסוימת, כי הוא שאל אותי כמה שאלות לגבי אלרגיה, הוא אמר לי שזה גם שילוב של גם זה וגם זה, אז הוא המליץ לי על ניתוח שנקרא פס.
כן, אני לא הייתי רץ לניתוח, אם זה פעם בשנה לא הייתי רץ לניתוח. המחיצה מפריעה לך, יש לך בעיות נשימה?
לא, אין בעיות נשימה. מה שמפריע לי זה הנזלת האחורית הזאת שכל פעם...
תראה, בניתוח שנקרא פסם מרחיבים את הפתחים של הסינוסים, אז זה יכול לפתור את הבעיה. אבל אם היית אומר, לכן שאלתי אותך את השאלה, כמה פעמים בשנה יש לך את הדלקת? אם היית אומר לי 4, 3, 4, 5, אז הייתי...
לא, פעם בשנה, מקסימום
פעמיים בשנה. אם זה פעם בשנה וקצת אוגמנטין ואנטיסטמינים.
אוגמנטין גם לא, אוגמנטין זה בוא נגיד, לא לקחתי כבר 4 שנים, אבל בפעם הזאת כן לקחתי, כי זה ממש לא הפסיק לי, אז זוכר שזה עזר לי לפני המון שנים, זה עזר לי, אז ביקשתי מהרופא אוגמנטין עם שילוב של קלרינז, הפעם זה עזר לי, וגם נתן לי את הספרי הזה עם המי מלח, ברח לי השם של הספרי הזה,
יש סטרונז, או אבא מיקס, סטרונז, זה לא רק במלח, סטרונז, אוקיי.
עכשיו, מה שרציתי לשאול אותך בגדול, אם זה כאילו, אם הניתוח הזה כאילו זה, הוא טוען שהניתוח הזה יפתור לי את הבעיה הזאת לגמרי.
אני, תשמע, ניתוח זה ניתוח. לכן שאלתי אותך כמה פעמים בשנה, אם זה פעם בשנה אתה מסתדר עם קצת אנטיביוטיקה מדי פעם ואנטיסטמיניקה או קצת סטרואידים במשאף אל האף, אני אישית לא זהו, אתה יודע, בוא אני אגיד לך משהו. אתה הולך למדקר, הוא יציע לך דיקור.
נכון, כל אחד
אתה הולך למסאז'יסט, הוא יציע לך מסאז'. אתה הולך למנתח, הוא יציע לך ניתוח.
כן.
אז עכשיו, מה שההצעה שלו...
הוא מראה לך כל מיני סיבוכים שיכולים להיות, הוא אומר לך, זה יכול להגיע לעין, ויכול להגיע למוח, ויכול להגיע לך לכל מיני דברים.
ואת הסיבוכים של, ואת הסיבוכים של ניתוח הוא לא אמר לך.
לא.
זהו.
עכשיו, גם לניתוח... זה לא, אתה יודע,
כשמישהו אומר לי, כשמישהו אומר ניתוח קל, אני שואל תמיד את השאלה, קל למי? למנתח או למנותח?
כן. כן, פחדתי גזה, כן.
שקרתי
אליך לראות אם
הניתוח הוא פשוט. הניתוח הוא ניתוח פשוט, הניתוח הוא באמת ניתוח קל למנתח, הניתוח הוא גם ניתוח לא קשה למטופל, הניתוח הוא ניתוח שבדרך כלל מוצלח, וניתוח שנעשה מבפנים הכל, כלומר לא עושים חתכים בחוץ ולא כלום, אבל זה ניתוח, אבל זה ניתוח, לכן אני אומר, מוכרחים עושים, לא מוכרחים, אפשר לחכות. זהו דעתי. אבל אם היית אומר לי, שמע, אני מתייסר, אני לא, אני מפסיד עם העבודה, איכות חיים שלי לא טובה, אני לא זה.
כשזה קורה, אני צריך, אם אני מאנשים, אני צריך ללכת ולהוציא את הנוזל האחורי הזה כל פעם מחדש, כל כמה פעמים ביום, זה קורה.
העניין הוא איכות החיים. אם אתה אומר שאיכות החיים שלך נדפקת כתוצאה מכך, אז תעשה את הניתוח. אבל אם אתה מסתדר ככה, אני לא הייתי, אני אישית. עכשיו, תראה, אתה יודע, הרפואה זה לא מדע מדויק. תשאל רופא אחר, הוא יגיד לך משהו אחר.
בגלל זה, רציתי לשאול אותך גם אם ללכת לעוד רופא, אבל השאלה יכולה לבלבל אותי, הוא יגיד לי גם משהו אחר, ואז אני אהיה
בדילמה. תראה, אם תלך לרופא פנימי, הוא יכול להגיד לך משהו אחר. אם תלך למנתח, הוא יציע לך ניתוח. אז אם הוא מומחה לאף אוזן וגרון, והוא עושה ניתוחים, הוא יציע לך ניתוח, כי זה מה שהוא יכול לעזור לך. הגישה שלו היא נכונה, הרופא שואל איך אני יכול לעזור לחולה.
כן.
עכשיו, אם היית בא לרופא הומאופת, אז הוא היה אומר, אני יכול לעזור לחולה עם תרופה כזאת וכזאת. אם היית הולך לרופאת משפחה, היא הייתה אומרת, יש לך סינוזיטיס, כך אנטיביוטיקה וכך אנטיסטמיניקה. אתה הולך לרופא מנתח, הוא אומר, איך אני יכול לעזור לחולה? ניתוח פס.
אתה לא מכיר עוד איזשהו טיפול שמרני, כאילו חוץ מניתוח שיכול להוריד את כל הגודש, את כל האחירות, כי עשינו שם מלא לגמרי.
אינלציות אנטיביוטיקה ואנטיסטמיניקה.
זה יכול להוריד את, נגיד אם הכוס מלאה ב-100%, זה יכול להוריד אותה ל-50% את כל הגודש הזה שם?
כן,
ודיאטה... ל-30% ול-20% זה להעלים את זה לגמרי?
ודיאטה בלי מוצרי חלב.
החלב מגביר את זה?
החלב אצל הרבה אנשים גורם ללחת יתר ולהפרשת יתר. אצל הרבה אנשים, לא אצל כולם.
אז הייתי מנסה... בוא ננסה את זה כמה חודשים ונראה ש...
כן, בדיוק.
אם זה לא כאילו, זאת אומרת, אבל זה עוד פעם, זה הולך לצילום מחדש.
תראה, גילי, ניתוח אתה תמיד יכול לעשות. נכון?
כן, כן, ברור, זו שאלה.
אם אתה נשבר, אתה אומר, אוקיי, אני אלה, איך אומרים הצרפתים, על הגר קום לגר. כמו במלחמה, כמו במלחמה, שום דבר לא עוזר, אתה הולך לניתוח.
רק מה, אני צריך להזכיר לפעם את הפרוצדורה מחדש, ועכשיו כאילו... עכשיו כאילו אני כבר איזה, כאילו, אתה יודע, אני איתו כבר על הזה, טלפון והכל, כל הבדיקות לא נתן לי לעשות כמו צריך, ונגיד אני עוד שנה, עוד פעם הכל מחדש.
אז תעשה, בין כל וכל אתה כבר בגיל 54, לא יזיק לך לעשות פעם בשנה בדיקות כלליות.
בסדר גמור, אוקיי.
טוב גילי, כל טוב לך.
בבקשה.
שבת שלום. שבת שלום ומבורך. עכשיו יש לפחות רופא אף אוזן אחד שלא סובל אותי. עוד אחד שלא סובל אותי. כן, מי איתנו, הלו?
שלום.
שלום וברכה. צהריים מצוינים, עם מי אני?
מדבר משה.
שלום משה. בן כמה אתה משה?
אני מתקרב ל-74, עוד 3 חודשים.
שיהיה פשעה טובה. כן, אני איתך.
ככה, לפני כמעט שנה, תפס אותי הרגליים. פתאום אני לא הולך. פסיעות קטנות, הרגליים כבדים. כבד מאוד.
רגליים כבדות, כן.
אז הרופא הפנה אותי לנוירולוג. הנוירולוג, אני אקרא לך מה הוא כתב. בדיקת מעקב PD, מטופל בדופיקר, הוא נתן לי דופיקר, כן. לא מרגיש שינוי מוטורי, ברקע סוכרת, דיסליפמדיה.
דיסליפידמיה, כן.
כן, OSA, בלי סיפאפ, מטופל בסינתטים אספירין, שנה וחצי, קשיים.
אוקיי, בסדר, אני תפסתי מה הבעיה, משה. מה השאלה שלך?
השאלה שלי, הוא בסוף מתבטא ממליץ יוס מרפאה פרקינסון.
מה הוא ממליץ?
יוס מרפאה פרקינסון.
הוא כתב לך בהתחלה שזה PD, זה פרקינסון דיזיז. אז הוא חושד שיש משהו פרקינסוני ונתן לך דופיקר. ודופיקר זו תרופה לפרקינסון. אבל יש פרקינסון ויש פרקינסוניזם, כלומר זה לא חייב להיות שאתה חולה בפרקינסון, אבל יש לך סימנים של פרקינסון.
הוא כותב פה עוד כמה סימנים שזה לא פעיל, אני אקרא לך?
לא, אין צורך. מה השאלה שלך?
אז עכשיו השאלה שלי, איך אני מטפל בזה? איך אני יוצא מהדבר הזה?
תראה, קודם כל, אם זה משהו של פרקינסוניזם רק עם תרופות ופיזיותרפיה, פעילות גופנית זה הדבר החשוב ביותר במצב שלך.
כן.
פעילות גופנית, פעילות גופנית ופעילות גופנית.
אז אני יוצא מזה.
אתה לא יוצא מזה, אבל אתה משמר את זה. עכשיו, אם הוא חושד שזה משהו פרקינסוני, ישנה תרופה שנקראת אזילקט. אזילקט.
אזילקט.
שכדאי לקחת כדור אחד ביום.
כן.
וזה מעכב את ההתפתחות של המחלה.
כן.
זהו, זה מה יש, ופעילות גופנית.
אזילקס, איך אני
אכתוב את זה? א', אני תגיד לך את זה בעברית. א', ז', י', ל', ק', ת'. אני חוזר. א', ז', י', ל', ק', ת'. אזילקט.
עכשיו, אני מטופל... אני מטופל
באפקסור גם. אוקיי, בסדר גמור.
אשתי אומרת כל הזמן שאני אשאל את הרופאים, זה לא
האפקסור
עשה את זה.
זה לא האפקסור עשה את זה, אבל יכול להיות שהדיכאון והמצב רוח עשה את זה. המצב רוח גורם לכך שהולכים יותר לאט ונעשים יותר נוקשים, אבל זה לא האפקסור, לא יכול לעשות את ההפרעות בהליכה ואת הרגליים הכבדות.
כן. אז זה מה שאני צריך לעשות עכשיו.
זוהי דעתי, כן? שלהוסיף עוד כדור אחד ולעשות פעילות גופנית, לעשות הליכות, לצאת. וזה הדבר היחידי שיכול, ואזילק זה הדברים היחידים שיכולים לשפר את ההרגשה שלך ולעכב את התפתחות המחלה. וזהו, ואתה בידיים של... הרופא יבחן את זה לפי הסימנים. הכתב היד שלך השתנה?
לא, לא, הוא שאל אותי הכל, שום דבר לא השתנה, לא כתב יד, ולא, שום דבר, אם לא ידיים, לא, כל אותו דבר.
הדופיקר עוזר לך או לא?
לא, לא, כבר חודשיים אני...
כמה אתה לוקח דופיקר? חצי כדור בשלוש פעמים ביום?
חצי, פעמיים.
תראה, אני הייתי מעלה חצי לשלוש פעמים ביום, ואם זה לא עוזר, אז הייתי מפסיק את זה, כי אם זה לא משנה, אם הכדור לא עוזר לך ולא עושה יותר טוב, אז אין טעם לקחת אותו. חוץ מזה, אם יש לך רק כבדות ברגליים, יכול להיות שההבחנה לא מדויקת. כי קשה מאוד להבחן את זה, אלא אם רוצים לשלוח אותך לבדיקת איזוטופים. יש בדיקת מוח.
הוא עשה לי.
בדיקת מוח לדופמין?
כן. הוא כותב פה כל הדברים. אני יכול
לקריא לך. לא, אין מה להקריא לי את כל סיכום המחלה של הנוירולוג, משום שסיכום המחלה של הנוירולוג הוא לא בדיוק דבר שמעניין את כל המאזינים שלנו. אבל אם עשו לך בדיקת דופמין, והבדיקה מראה שזה פרקינסון דיזיז, אז כדאי לקחת אזילקט וכדאי לעשות פעילות גופנית. אוקיי?
כן, אז אתה לא אומר שזה פרקינסון, זה לא חייב להיות.
אני, אם עשו לך, זה לא חייב להיות, אבל אם עשו לך בדיקת דופה, בדיקת מיפוי מוח, מה שנקרא ספקט או פט.
הוא לא בטוח בזה, הוא אמר לי. אוקיי. היום שאנחנו תראה בית חולים, עוד שבועיים.
אבל את הבדיקת איזוטופים עשו או לא עשו? בדיקת מוח איזוטופים עשו לך או לא?
עשו.
לדופמין, והיא יצאה חיובית לפרקינסון?
לא.
אז זה לא פרקינסון.
אז הוא רק ממליץ שיהיו מרפאת פרקינסון.
אוקיי, תלך למרפאה, יבדקו אותך, והם יחליטו סופית אם זה כן או לא, כי אם הבדיקה של פרקינסון, דופמין במוח, יצאה שזה לא פרקינסון, אז זה לא פרקינסון.
אז מה זה יכול להיות הכובד הזה ברגליים?
כובד ברגליים יכול להיות מעמוד השדרה, כובד ברגליים יכול להיות מהלב, כובד ברגליים יכול להיות מזרימה של כלי דם.
מה זה תוח לב פתוח?
הכובד ברגליים יכול להיות מהרבה סיבות.
מישהו אמר לי עוד משהו, זה רק למינה, שאצלי ה-L3 בדיסק, ו-L4, L5, הם צמודים.
L3, L4 ו-L5 אלה העצבים שמובילים לרגליים.
כן,
אז יכול מאוד להיות, זאת גם יכולה להיות הסיבה. הסיבה יכולה להיות מעמוד השדרה, הסיבה יכולה להיות מזרימת דם לרגל.
יש בזה טיפול?
יש טיפול לכל.
L3, L4, L5, להפריד אותם?
לא, להחליף אותם אי אפשר, אין מעלה, לא מחליפים אותם, אבל אם זאת
הסיבה... לא, להפריד.
לא, להפריד זה ניתוח. להפריד זה ניתוח, לא תמיד צריך לגעת בזה. אם אין לך כאבים בגב, לא צריכים לגעת בשום דבר.
לא, אין לי כאבים, אין לי כלום.
אז אם כן, צריכים לשלוח אותך, אם חושדים שזה מהגב, צריכים לשלוח אותך ל-EMG. אם חושבים שזה מהרגליים, מזרימת דם, צריכים לשלוח אותך לרופא של כלי דם. אבל אני מניח שהרופא בדק לך דפקים ברגליים, נכון?
מתקו לי, כן, הכל.
אוקיי, אז עוד פעם, יש מספר סיבות יכולות לגרום לזה, אני חוזר. בעיה מעמוד השדרה, בעיה בזרימת דם, בעיה בלב עם רגליים יותר נפוחות, פרקינסון או בעיה נוירולוגית, נוירופתיה, יש הרבה דברים שיכולים לגרום, וצריכים לעשות את ההבחנה המבדלת. וההבחנה המבדלת נעשית על ידי רופא נוירולוג. אם הרופא לא הגיע למסקנה, הוא שלח אותך לבדיקת פרקינסון. זהו.
עכשיו, יכול להיות שיש סתימות ברגליים? אני לא מרגיש שום דבר.
יכול להיות, שאלת מה, אם יש סתימות?
סתימות...
יכול להיות, יכול להיות שזרימת הדם היא יותר חלשה.
אפילו שאני לא מרגיש.
כן? הרגליים שלך נפוחות?
לא, כלום. לא רואים כלום.
אז רק קשה לך ללכת?
כן.
ואתה הולך בצעדים קטנים?
צעדים קטנים.
כן.
עכשיו לקחתי כבר כיסא גלגלים.
איך שיווי המשקל שלך?
או, שיווי המשקל הוא טוב, ולפעמים אני באמת מושך אותי לצד, אני צריך לזה יעשור ליפול.
ואתה, ואיך אתה יכול, מסתובב בקלות מצד לצד במיטה?
כן, כן, זה כן.
זה כן. איך חוש הריח שלך?
מה?
חוש הריח.
טוב, טוב מאוד.
טוב מאוד. ויש לך עצירות?
לא.
לא. יש כמה דברים שלא מתאימים לפרקינסון, אבל צריכים לבדוק ולראות.
אבל יש לי סחרחורת כל היום.
אוקיי, אז אתה צריך לעבור בירור נוירולוגי, אין ספק, ובלי בדיקות ובלי MRI או CT של המוח, ובלי לנסות עוד כמה דברים, קשה להגיע להבחנה. תיגש למרפאת פרקינסון, הם יבדקו אותך, הם יראו אם זה כן או לא. אני מניח שבדיקת איזוטופים, אני הבין שבסוף שלא עשו לך, או שכן עשו, אני עוד לא הבנתי מדבריך.
איזה בדיקה?
של דופמין במוח. אני לא הבנתי אם כן עשו לך או לא עשו לך, כי אמרת לי שעשו לך, ואחר כך אמרת שלא עשו לך. מיפוי, בדיקת איזוטופים של דופמין במוח.
דופמין במוח. כן, לא, 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 לא
כתוב. אוקיי, אז זאת בדיקה שאפשר לדעת אם זה פרקינסון או לא פרקינסון.
כן, שמעתי.
אוקיי?
טוב,
כל טוב לך, כל טוב, משה.
כל טוב.
שלום, שלום. שלום, אני איתך, גברת.
הלו.
כן, כן, אני איתך.
שלום לך, שלום דוקטור.
שלום, עם מי אני מדבר?
שמי שולה, ואני בת 67.
כן, שולה, אני איתך.
ואני רוצה לחדד את העניין בעניין הטיפול בציפרלקס. לקחתי לפני כשנה וחצי ציפרלקס 10 מיליגרם.
כן.
תוך מספר ימים קצר, ההרגשה השתפרה פלאים.
כן.
הרגשתי בעננים. לאחר מספר חודשים, אחרי בדיקה שגרתית, בדיקה דם שגרתית, התקשרו אליי SOS למרפאה, הסודיום ירד ל-126, את חייבת להפסיק מיד.
כן.
ואחרי זה הלכתי, נבדקתי על ידי האנדוקרינולוגית, כי יש לי תת פעילות של בלוטת התריס, מטופל, מאוזן.
כן.
ונבדקתי על ידי נפרולוג ונפרולוג פרטי, נפרולוג פרטי. ועם כל הבדיקות, כל מיני בדיקות שתנאימי, לא מצאו את הסיבה. גם היום, אני רוצה לציין שגם היום, גם לפני, אני יודע שרמת הסודיום שהייתה נמוכה, אף לא, לא, לא זכרתי בדיוק מה
יהיה. את שותה באופן מוגזם?
לא לטעמי, אני חושבת שאני שותה 4-5 כוסות ביום.
לא, זה נורמלי. זה לא, יש, למה אני שואל? כי יש אנשים שהולכים עם בקבוק מים וכל הזמן שותים.
לא, 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 לא.
את לא מאלה. אוקיי, בסדר.
ממש לא, אין לי...
כי סודיום נמוך יכול להיות אצל אנשים ששותים הרבה וכאילו שוטפים את המלחים החוצה. סודיום נמוך יכול להיות מתרופות, שזאת הסיבה השכיחה ביותר של ירידה של סודיום בדם. סודיום, כשהוא מופיע והוא נמוך, הוא יכול להביא למצב בלבולי. עכשיו, בשלבים ראשוניים הוא לא מביא למצב בלבולי. עכשיו, יכול מאוד להיות שהסודיום שלך היה נמוך ללא קשר לציפרלקס.
הוא תמיד נמוך, ועכשיו הוא משהו בין 130 ל-131. עכשיו, אמר לי הנפרולוג של הכללית, אתה לא יכול להשתמש באף תרופה מה-SSRI.
נכון.
יש כל מיני. עכשיו, הציפרלקס הייתה כל כך טובה, קראתי לציפרלקס, הייתה ממש חזרתי, ואני מאוד הייתי רוצה כן לחזור. השאלה היא, יש סיכון?
יש תרופה שנקראת רמוטיב. רמוטיב, אני לא זוכר, לדעתי רמוטיב לא עושה היפונטרמיה, לא עושה ירידה של סודיום בדם. וזאת תרופה צמחית, ממקור צמחי, שהיא מעלה את הסרוטונין במוח. אבל היא בכל זאת דורשת מרשם, כי עשויה כתרופה מדודה. יש רמוטיב של 500 מיליגרם, לוקחים אחד בבוקר, ותבדקי בכל זאת את הרבה של הסודיום אחרי חודש שאת לוקחת התרופה.
500 מיליגרם, אתה אומר?
כן, של רמוטיב.
Uh-huh.
עכשיו, זאת תרופה צמחית, שהיא לא מהמשפחה של ה-SSRI, של צמח שנקרא היפריקום פרפורטום או היפריקום פרפורטום או פוליאטום, שזה אותו דבר בצמח הזה, והיא היא, היא עושה אפקט מאוד מאוד דומה באופן טבעי.
אוקיי,
ואם
הקו של סודיום,
הקו של בדיקה של בדיקת נתרן בדם,
האפקט של הרמוטיב
דומה מאוד, דומה מאוד, כן.
אני אהיה
מאושרת
כמו אז.
כן, את יכולה להתחיל בכדורים של 250 מיליגרם, יכול להיות שזה גם יספיק לך. יש כדורים של 250 ויש כדורים של 500.
אני אתחיל 200.
תתחיל עם 250, תקחי את זה תקופה מסוימת, תבדקי ותראי.
אני מאוד 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 מודה לך.
בכיף שולה, בכיף. כן, רבותיי, מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו.
שלום.
שלום וברכה.
שמי אריה, אני כן, בן 86.
כן, אריה, אני איתך.
אני סובל מספיקת כליות קרונית.
כן.
ורציתי לדעת, למרות דיאטה חריפה שאני עושה כבר זמן רב, הקריאטין עולה ועולה ועולה.
Mm-hmm.
האם יש איזושהי דרך להאט או לעצור? זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה...
התשובה היא, אתה דובק בדיאטה של התזונאית של המכון הנפרולוגי?
אני נמצא תחת מאסותא, בטרום דיאליזה, מה שנקרא.
כן, אבל השאלה שלי אם אתה שומר על דיאטה, על תזונה.
כן, אני שומר, בהחלט, כן. בהחלט. אוקיי. זה מה שאמרתי.
כחוץ מאשר... לא, כחוץ... לא, את אמרת לי איפה אתה נמצא בטיפול, אבל לא ענית לי אם אתה שומר על התזונה. אם אתה שומר על תזונה, זה הדבר היחידי
כן.
שאני יכול להציע לך. כן.
הבנתי. זאת אומרת, אין משהו.
אין איזה אוקוס פוקוס.
לא. לגבי לחץ דם.
כן.
אני היום לוקח לקרפרס פעמיים כן. ביום 10. האם יש תרופה אחרת?
יש 20 תרופות ללחץ דם. אבל צריך...
שמתאימה גם לעניין של
כן,
ה...
כן, אבל זה רק הרופא הנפרולוג יוכל להגיד לך. אני לא מציע לחולים נפרולוגים תרופות.
הבנתי. כן. שאלה נוספת...
כי יש תרופות שגם מגנות על הכליות וגם הן מורידות לחץ דם.
אז
זהו, שזה
צריך להגן על הכליות.
כן, אז לכן אני אומר שזה הנפרולוג יוכל להציע לך.
עכשיו, יש קשר, האם יש איזשהו קשר בין, בין המצב הזה לבין כאבי רגליים?
בפירוש כן. בפירוש כן, ישנה נוירופתיה, דלקת עצבים היקפית של הרגליים, שהיא אופיינית לחולי כליות.
יש לי גם נפיחות כמובן בקפסוליים.
אז מה שצריך לעשות זה לבקש הפנייה לבדיקה שנקראת EMG, ובבדיקה הזאת לבדוק את אם אין נוירופתיה.
הבנתי, את
ה-EMG
לעשות.
כן.
אוקיי, עכשיו, אתה יכול להגיד לי מספר מילים לגבי הדיאליזה? שאני אולי קרוב מאוד אליה?
תשמע, הדיאליזות היום הם, אני לא יודע מה להגיד לך, סך הכל יש שני סוגים של דיאליזות. יש דיאליזה ביטנית שאתה יכול לעשות בבית.
לא, אני לא.
אתה לא רוצה לעשות בבית.
לא, אני גם לבד בבית, אני לא עושה את זה.
אוקיי, ואז הדיאליזה השנייה היא דיאליזה ורידית.
אבל מה המשמעות שאת
מתה? אפשר לחיות הרבה שנים עם דיאליזה. אפשר לחיות, אתה מגיע, תלוי בהתחלה אולי פעמיים בשבוע, אחר כך שלוש פעמים בשבוע, תלוי.
התופעות הלוואי?
תראה, זה נורא אינדיבידואלי. תופעות הלוואי, זאת בדיקה, זה גם אתה צריך לשקף שם, וגם לפעמים יש לך, צריכים לעשות לך פיסטולה ביד, כלומר לחבר לך עורק לבריד ביד, שלשם מחברים את הדיאליזה. אתה מרגיש חולשה, אז יש לזה תופעות לוואי, אבל אין אלטרנטיבה. כלומר, האלטרנטיבה היא השתלה, והשתלה בגיל שלך היא לא כל כך...
לא, ודאי שלא.
כן, היא לא זהו.
לא מעשית.
אבל אפשר לחיות, יש הרבה אנשים שחיים וחיים טוב עם דיאליזה. זה לא, זה טיפול שהוא טיפול מאוד יעיל, והוא מוציא, המכונה, הכליה המלאכותית מוציאה את כל ה... מוציאה חלק גדול מהטוקסינים החוצה. אבל יש חולשה, יש שינויים בלחץ דם, יש הרגשה לא טובה, יש לזה תופעות לוואי. אבל עוד פעם, צריכים להביט על חצי הכוס המלאה ולא על חצי הכוס הריקה. ואני חושב שאפשר לחיות טוב, אם אני מכיר הרבה אנשים עם דיאליזה, כולל אנשים צעירים, כולל נערים וילדים שחיים טוב עם דיאליזה.
אז אני... גם לגבי הגיל, יחסי...
כן, אבל אני שומע אותך, אתה נשמע חיוני, ואתה נשמע יותר צעיר מהגיל שלך, ואני מניח שתעשה את זה בקלות, כמו שאומרים.
טוב, אני מאוד מאוד מודה לך.
כל טוב, אריה. כל טוב.
שבת שלום.
שבת שלום ותרגיש טוב. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
שלום, עם מי אני?
שמי רחל.
כן, רחל.
אני מתקשרת בשביל חברה.
כן.
מדובר בגברת בת 88.
כן.
בריאה, פעילה, צלולה. לא לוקחת שום תרופות כל החיים שלה, נמנעת אפילו מאקמול או מאנטיביוטיקה.
כן.
תפקדת יפה. בשנים האחרונות היא התחילה לצבול משהו שהיא אמרה לי שקוראים לזה רעד ראשוני.
כן. Essential Tremor, כן.
והיא מתנגדת לטיפול תרופתי. היא מנסה כל מיני טיפולים טבעיים.
לא יעזור לה. הדבר היחידי לא יעזור לה. הדבר היחידי שיכול לעזור לה זה כוס אלכוהול אם היא יוצאת עם חברים. אני לא יודע כמה יוצאים בגיל 88 עם חברים, אבל אם היא הולכת לאירוע משפחתי, או אם יש איזה יום הולדת של מישהו קרוב, והיא יוצאת מהבית, אם היא תשתה קצת יין לפני כן, יכול להיות שהרעד ישתפר. אבל חוץ מטיפול תרופתי, לרעד ראשוני אין טיפול, והרעד הראשוני מחמיר בהתרגשות. כלומר, אחת הבעיות היא שהיא נמצאת בחברה והיא רוצה לאכול, והידיים רועדות הרבה יותר. ואין לזה טיפול. גם הטיפול הקונבנציונלי, הטיפול התרופתי הוא לא הגרויסה גליק, כמו שאומרים ביידיש, הוא לא הפתעה ומזל גדול ועזרה גדולה. אבל פה לפחות יש תרופות שאפשר לנסות ולתת, ובעיקר עם, ולהתחיל לאט לאט, אבל אם היא לא רוצה תרופות, אז אין מה לעשות.
אז... אחרי שזה התחיל להחמיר, אז היא צלחה את המחסום הזה, וכן הלכה לרופאה נוירולוגית, לקחה איזשהו כדור שאני לא זוכרת את שמו, פעם אחת.
כנראה פרייזולין שנתנו לה בלילה לקחת.
והיא הרגישה למחרת גרוע מאוד.
כן, כנראה שיכול להיות שהיא קיבלה יותר מדי, היא בת 88, מתחילים בשמינית כדור. ויכול להיות שאם היא לקחה רבע כדור, היא הרגישה לא טוב למחרת בבוקר. אז צריך להתחיל בפירור, ולקחת תקופה מסוימת פירור, ולעבור לשני פירורים, ולעבור לרבע כדור, ולעבור מרבע כדור, סליחה, לעבור משמינית כדור לרבע כדור, ומרבע כדור אחר כך לחצי כדור. כלומר, להעלות אותו לאט לאט. זה כדור שנקרא פרייזולין 250 מיליגרם, וזה כנראה מה שהיא קיבלה. כדור אחר שנותנים ברעד ראשוני זה דרלין או פרולול, ואז גם פה צריכים להתחיל בכמות קטנה, אבל זה כדור שהוא לא, בדרך כלל, אם הוא גורם למשהו, זה גורם למשהו של אולי קצת סחרחורת, אבל הוא לא גורם לעייפות למחרת היום, ואותו אפשר לקחת בבוקר. הלו?
אני שומעת,
זהו.
היא לקחה פעם אחת את הכדור הזה, שאני לא זוכרת
שמו, אם היא לקחה פעם אחת, ואם זה פרייזולין, אז שתנסה לקחת עוד פעם ותתחיל בשמינית כדור. אם זה מה שנתנו לה, אני לא יודע אם זה מה שנתנו לה, את גם לא יודעת, אז אני לא יודעת.
אני לא יודעת. אחר כך, אחרי תקופה של יותר מחצי שנה, היא לקחה פעם אחת לוריבן, והתלוננה שזה הפריע לה לשיווי משקל.
נו, בוודאי. לוריבן זה כדור הרגעה, אבל לוריבן לא פותר את הבעיה של הרעד ממש. הוא מרגיע אותה, והאנשים האלה כשהם בסטרס או במתח, הרעד יותר גדול. אז זה פשוט גרם לכך שהיא תהיה פחות בסטרס, ואז הרעד לא יהיה יותר גדול. אבל כשאנשים האלה נמצאים לבד בבית ואין אף אחד, הרעד קיים, אבל הוא הרבה יותר קל. ומספיק שמישהו נמצא, אפילו ילד בן 3 ומסתכל עליה, אז הרעד הוא יותר גדול. ובהתרגשות ובסטרס ובמתח הרעד יותר חזק.
כן, אבל עכשיו היא כבר במצב שהרעד מלווה אותה, כולגה ממש מפריע לפעולות.
אז אין ברירה, צריכים בכל זאת לנסות להתחיל תרופות. יש גם תרופות אחרות, יש כל מיני סוגים של תרופות שאנחנו נותנים. אבל צריך להתחיל וללכת לרופא, שרופא ילווה אותה, ולהתחיל בכמויות מאוד מאוד קטנות, ולעלות לאט לאט, וזה לא דבר של אוקוס פוקוס, זה לא דבר ש... תוך חמישה ימים נפטר. גם קשה לפתור את זה, אבל אפשר להקל, אי אפשר לרפא. עכשיו, אצל חלק מהאנשים זה רעד משפחתי, שזה מופיע, היה גם אצל הסבתא, והיה גם אצל האבא או האמא, זה נקרא פמיליה לסנשל טרמור, אבל ברגע בחלק, אצל חלק מהאנשים, הם הראשונים במשפחתיות.
אני הייתי רוצה לתת איתך מה לייעץ לה, איך לדבר איתה, כי שומרת על אורח חיים בריא ומאוד מאוד מאוד חוששת.
זה לא קשור, זה לא קשור לאורח חיים בריא.
לא,
אני... כן. תראי, נגד חשש מתרופות אני לא יכול לעזור לה, מה שאני יכול להגיד לה, שתנסה, לא טוב, שתפסיק. אבל היא חייבת לנסות, אבל לנסות יום אחד וקצת לא טוב מיד להפסיק, זה גם לא עוזר. אז יש דברים שהיא לא יכולה להרשות לעצמה, למשל סחרחורות. שלא טיפול, כי מי טיפול בגיל 88 יכולה חס וחלילה לשבור את הרגל, או לשבור משהו. אבל אם היא קצת עייפה, זה לא נורא. עכשיו, בדרך כלל התרופות שמתחילים זה או דרלין או פרולול, או פרייזולין, שאלה התרופות ויש להן תופעות לוואי. הפרייזולין מרדים, מעייף, מטמטם, מטשטש. למרות שפרייזולין זו תרופה שבמקור ניתנת ניתנה בעבר לילדים עם אפילפסיה. אז אצל ילד אנחנו נותנים 3 כדורים ביום, והוא מקפץ ומדלג כמו שלא קיבל כלום. ואנשים מבוגרים לוקחים רבע כדור ליום, רבע כדור לפני השינה, יכולים לישון 24 שעות. אז לכן אנחנו מתחילים בשמינית כדור או בפירור, ונותנים ועולים לאט לאט לאט. וגם זה לא עוזר לכולם, אין טיפול שעוזר לכולם, זאת בעיה שהטיפול בה הוא בעייתי. יש גם תרופות במשפחה אחרת של תרופות נגד אפילפסיה, ויש תרופות נוספות, אבל אלה התרופות שבדרך כלל אנחנו מתחילים בטיפול בהם.
ותופעת לוואי, כמו שהיא סיפרה, של שלשולים נוראים וזה,
אני לא מכיר מכמות קטנה בהתחלה של שולים, יכול להיות שזה צירוף מקרים. מה שלא יהיה, לא קובעים אחרי פעם אחת, שתנסה לקחת עוד פעם, אם עוד פעם קוראים של שולים, אז זה כבר לא מקריות. אבל הסיכוי שזה יעשה אחרי שמינית כדור, שזה מה שמתחילים, יעשה לה של שולים וכאבי בטן, נדיר. לא, לא שאני יודע, אבל התופעות לוואי הם גם דבר אינדיבידואלי. טוב, רחל.
תודה רבה.
כל
תודה
טוב,
רבה, שבת
הרבה
שלום.
בריאות, שבת שלום. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
וברכה.
לי קוראים יגאל, אני בגיל השלישי, כמעט 70.
כן. זה סופר... גיל 70, שלישי מינוס, כן.
מינוס, אוקיי, מקבל.
שלישי מינוס, כן.
בכל אופן, אני סובל מגרד אז.
אוקיי,
בגב, איפה? בכלל מיובש.
כן.
ביקרתי אצל רופא האור, שרשם לי משחה שנקראת אלוקום.
אלוקום, כן.
כן. מרחתי אותה, זה מקל נקודתית, אבל לא ממש. ביוזמתי, אני מודה שקניתי בבית מרקחת, במקרה בארצות הברית, קורטיזון 10, כך
לא,
זה נקרא.
לא, כן, אבל זה כמות שאתה לא יכול למרוח בכמות גדולה באופן קבוע.
אוקיי, אוקיי. זה מקל נקודתית, אבל לא, לא כן. בכלל. גם ממליץ לי פחות... פחות
להשתמש בזה.
סבון, פחות סבון, וגם לנגב קלילות, כאילו לספוק את המים, לא, לא נכון. לשפשף את המגבת. נכון.
ולא להתרחץ במים חמים. לא חמים אוקיי. מאוד, כדי לא להוריד את שכבת השומן של האור. בוא אני אגיד לך משהו. אחת הסיבות השכיחות ביותר לגרד בגיל 70 פלוס, מינוס, זה יובש באור. ולכן כדאי, צריך ללכלך אותו מלשון לחות. אז יש קודם כל חומרים, משחות, שהם לא משחות רפואיות, משהו כמו יולקטין, או משהו כמו פלקסודיין, שהם משחות של שומן, שמשמנות את האור, מלחכות אותו. ואז למרוח במקומות שמגרד, ולמרוח יום, יומיים, שלושה, עד שזה מתחיל לעזור. אפילו משחות יותר פשוטות, כמו מה שפעם היה ולווטה או הדברים האלה, הפרינציפ הוא שהמשחה תהיה קצת שומנית, כי אנחנו צריכים להעשיר את האור בלחות. עכשיו, הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, כי האור היבש הוא זה שמגרד בדרך כלל. סטרואידים תמיד עוזרים במשחה, אבל מדובר בשטחים יותר גדולים, וזה נספג, אז כמו שאתה מקבל קורטיזון, אז זה לא טוב, לכן המשחות הסטרואידליות לא טובות.
פחות מומלצות.
פחות כן. מומלצות. עכשיו, הדבר נוסף הוא כפי שללכת עם בגדים שהם בגדים מקוטנה או מפשטן. כלומר, רצוי לא עם חומרים סינתטיים.
כן, ברור, מעל האור תמיד...
בדיוק, דבר אחד. כן. דבר נוסף, כפי שאמרת, לא להתרחץ במים חמים מדי, אלא מים פושרים או חמימים, כדי שקודם כל חמימים שזה יהיה נעים, אתה לא יכול לחץ במים קרים, ובאמת כדי לא להוריד, לא להמיס את השומן הטבעי שיש לנו באור, ואם אתה לא עובד בבניין או במוסך, אתה גם לא חייב להסתבן כל יום.
אני לא.
לא, זהו. ואם אתה מסתבן, אז יש סבון ללא סבון. סוג של סבון שהוא לא דטרגנט.
סבון תינוקות.
סבון תינוקות, שהוא, כן. ו... ולא לשפשף את הגוף עם המגבת, אלא כמו שאמרו לך להספיג. זה הדברים שיש. עכשיו, זה הדברים הכי אופייניים. אחר כך צריכים לראות אם בתקופות מתח זה יותר גרוע. כי יש מצבים שזה, שלמצבים שנקראים נוירודרמטיטיס, שזה כבר קשור לסטרס ולעצבים. ואז הטיפול בדרך כלל הוא טיפול בתרופות, מהמשפחה של התרופות, נגד נוירופתיות, נגד כאבי עצבים או נגד דברים כאלה. משהו כמו ליריקה או כמו גבפנטין, אלה, זה דבר שאפשר לעשות, להשתמש גם כן. אבל הדבר הראשון שצריכים לעשות זה באמת את הדברים, ללכלך את האור עם קרם לחוט, שהוא קרם לחוט בעל עוצמה.
אני מבין. בסדר, טוב.
אוקיי, יגאל.
טוב, תודה רבה.
בבקשה, שבת שלום. כן, ומי איתנו? הלו?
שלום.
וברכה.
מדברת מלכה, ואני בת 56.
כן, מלכה.
רציתי לברר, אני לאחרונה עשיתי בדיקת צפיפות העצם.
כן.
ובבדיקת הצפיפות העצם, הם לא ראו משהו חריג, זאת אומרת, אין התחלה של אוסטופורוזיס, אבל מה שעניין זה שירדתי הרבה בגובה. ירדתי כמעט 5 סנטים.
אם ירד 5 סנטימטר בגובה, סביר בכל זאת שיש אוסטופורוזיס. יכול מאוד להיות שלא במקום שהם בדקו. אני מניח שבדקו לך בעמוד השדרה התחתון.
אוקיי. Okay.
עכשיו, אפשרות אחרת היא שאת נעשית יותר כפופה. ואז אם את יותר כפופה קדימה, הגובה שלך הוא יותר נמוך.
מה שכן, הם אמרו לי שעשיתי גם בדיקות דם, ובבדיקת דם הם אמרו לי שהייתי ממש ממש על הקצה של ויטמין D.
אוקיי, על הקצה של ויטמין D אומר קודם כל שאת צריכה לקחת ויטמין D. אם את אחרי גיל המעבר, ואני מניח שאת אחרי גיל המעבר, כדאי גם לקחת סידן, או לאכול לפחות 1.5 גרם סידן ביום.
אז השאלה שלי, אם אני לוקחת טיפות של הויטמין D, כמה אפשר לקחת?
המינימום שאני ממליץ זה 2,000 יחידות.
2,000 יחידות? מבחינת...
2,000 יחידות. עכשיו, כמה... 2,000 יחידות... אם את לוקחת, כמה סידן את אוכלת ביום? את אוכלת חומוס, או את אוכלת סרדינים, או את אוכלת מוצרי חלב, את אוכלת?
חלב, כן.
כמה, מה את אוכלת במוצרי חלב ביום?
בדרך כלל יוגורט, בדרך כלל יוגורט.
כמה יוגורטים?
אחד.
את אוכלת סרדינים?
לא.
וטחינה?
לא.
וחלבה?
אז אני אגיע לבעיה של השמנה.
לא, בהשמנה זה דווקא טוב לאוסטופורוזיס, כי אנשים שמנים יש להם פחות אוסטופורוזיס. כי שומן זאת רקמה מטבולית, שגם מפרישה לפעמים אסטרוגן, אז זה טוב. תראי, כמה שנים את אחרי גיל המעבר, אחרי הפסקת המחזור?
יחסית, אני סיימתי עם המחזור בגיל מוקדם, בגיל 46 בערך.
אוקיי, אני חושב שבכל זאת יש לך... כנראה ירידה בצפיפות העצם, אולי בחוליות קצת, ואז עם החוליות הגביות שלך. יש ירידה...
מה דעתך? יש מין זריקה שנותנים אחת לשנה?
יש זריקה שנותנים אחד לשנה, יש זריקה שנותנים כל יום, יש זריקה שנותנים פעם בחצי שנה, אבל אם אין לך אוסטופורוזיס, אם אין לך אוסטופורוזיס, לא הייתי לוקח את הזריקה הזאת עדיין. מה שהייתי קודם כל לוקח, זה הייתי לוקח... גם ויטמין, גם קסידן, קלציום, לפחות 500 או 600 מיליגרם ביום, okay. עם ויטמין D, בדרך כלל הויטמין D שיש שם זה 400 יחידות, בכל כדור כזה, בדרך okay. כלל, והייתי מוסיף לפחות עוד 1,000 או 1,500 יחידות של ויטמין D ביום. זה דבר אחד.
1,500 ביום, אוקיי.
יחידות, כן? זה לפחות. ומה שעוד הייתי עושה, הייתי עושה פעילות גופנית, שזה מאוד מאוד חשוב. אפילו יש, תביטי פעילות בונה עצם, והייתי חוזר על בדיקת דקסה. דקסה זאת בדיקה לאוסטופורוזיס, הייתי גם מבקש שיעשו ביד, בשורש כף היד.
אז את זה אני צריכה לבקש מהרופא, בדיקת דקסה?
דקסה, כן. לחזור על הבדיקה ולעשות גם במקומות טיפה יותר גבוהים. אני בדרך כלל מה שעושים, זה בחוליות התחתונות של עמוד השדרה, ולפעמים גם עושים בצוואר הירך. עשו לך גם בצוואר הירך?
אני לא יודעת,
שכבתי
על מיטה.
שכבת על מיטה ומשהו זז, ואמרו לך, כן. אבל השאלה אם בתשובה שלך, יש לך תשובה שיש שם קצילום גם של עמוד שדרה וגם של אגן?
אני לא יודעת, אני לא רוצה לעכב פה.
אוקיי, אז תראי מה שאת צריכה לעשות. את צריכה לראות קודם כל אם עשו לך את הבדיקה המלאה, שהיא בדרך כלל גם של עמוד שדרה תחתון וגם של האגן. עכשיו, אם את ירד 5 סנטימטר בגובה, אין ספק, כן, שיש לך אוסטאופורוזיס. אפשרות אחרת היא שכשהגעת ללשכת, כשהגעת לעשות לך תעודת זהוי, הביטו עלייך ואמרו, את בת 16, תקבעי והוסיפו לך כמה סנטימטר.
לא, 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 אני תמיד הייתי 1.71 מטר, אני תמיד התגעתי בגובה שלי ותמיד מדדתי את עצמי סנטימטר, אז אין לי ספק בזה שאתי. אנחנו משפחה של אנשים גבוהים.
אוקיי, אז עכשיו את ירד ב5 סנטימטר, אז 5 סנטימטר לרדת במשקל, אם את לא כפופה קדימה, אז זה רק מהידקקות של אובי החוליות. זאת הסיבה היחידה, והיא גם אופיינית לאוסטרופורוזיס, והיא גם אופיינית למצב שבו את נכנסת לגיל המעבר יחסית בגיל צעיר, ועם ויטמין D נמוך, אז אלה דברים, כל הדברים האלה ביחד אומרים שכנראה או שהבדיקה לא מוצלחת, או שלא בתקום מספיק טוב, אבל זה מתאים לאוסטאופורוזיס. אז אם זה נראה כמו כלב ונובח כמו כלב ומקשקש בזנב כמו כלב, כנראה זה בכל זאת כלב.
אוקיי,
בסדר. אבל תראי, אני בכל זאת הייתי מציע לבקש להתייעץ עם רופא אנדוקרינולוג. הרופאים האנדוקרינולוגים הם מומחים בבעיות של אוסטאופורוזיס, והם גם מודעים להם לשלוח אותך לעוד בדיקה, לבדיקת שנקראת CTX, של שחלוף עצם, שהיא בדיקה מאוד מאוד חשובה לאנדוקרינולוגים, היא בדיקה שאומנם נעשית באופן פרטי, בבתי חולים, נדמה לי. איפה את גרה?
רמת השרון.
אז עושים אותה גם בתל השומר וגם באיכילוב. אני לא יודע לגבי בלינסון ומאיר, אבל אני מניח שיכול להיות שגם שם, אבל באיכילוב ובתל השומר בטוח שעושים אותה. תקבלי את ההפניה, תעשי בדיקה של CTX, אולי יש גם של פינואן, יש כמה בדיקות שמעידות על שחלוף החומרים של העצמות, ואלה בדיקות שעושים בוודאי לפני שמקבלים את הזריקה כל חצי שנה או שנה, וללא כל קשר, גם אם נותנים לך, מחליטים לתת לך את הזריקה, אז תלכי קודם לרופא שיניים שיבדוק את כל השיניים, שיראה אם את צריכה שתלים, לקבל שתלים, אם את צריכה טיפולים, לעשות טיפולים, שעשו לך את כל טיפולי השיניים לפני שמתחילים בפוספנטים, בתרופות האלה.
או, יופי, תודה. אוקיי, זה לא חשבתי על זה.
כן, בסדר?
אפשר שאלה קטנה.
כן, אפשר גם קטנה בינונית.
שאלה קטנה, אמא שלי בתשונים פלוס, יש לה שבר, וממליצים עם ניתוח, אנחנו קצת בלחץ לגבי...
איפה השבר?
ארניה, מצד שמאל.
כן, מפריע לה מאוד?
היא אומרת שזה מפריע לה. העניין הוא לגבי ההרדמה, אם אתה מכיר שאפשר לעשות ניתוח כזה בהרדמה מקומית?
אפשר לעשות אותה בהרדמה של חצי גוף תחתון, אבל אז זה ניתוח פתוח ולא ניתוח לפרוסקופי.
בהרדמה כללית זה לפרוסקופי?
לא, לפרוסקופי חייבים לעשות בהרדמה כללית. לפרוסקופי אי אפשר לעשות בהרדמה מקומית. והרדמה מקומית הכוונה לחצי גוף תחתון. יש גם רופאים שעושים ממש ניתוח בהרדמה מקומית, אבל זה לא מעט מאוד, ואני לא ממליץ על זה. אבל ניתוח של אפידורל, ניתוח של להרדים את חצי הגוף התחתון, זה אפשרי. אבל אז הניתוח הוא ניתוח פתוח ולא ניתוח לפרוסקופי.
אני מבינה. אוקיי. טוב. תודה רבה ויישר כוח.
תודה רבה.
שבת שלום.
זהו, מתי? סיימנו את השעה הראשונה, ואנחנו עוד מעט נגיע אחרי הפסקת חדשות ופרסומות. לפני כן אני רוצה להודות למאיר הפרץ, עורכת התוכנית, ליאל פרנק המפיק, לירון זאבי שאחראי על הדיגיטל, לרן לודין שאחראי על השדור ב-103FM, ולבני אלפרין ב-104.5FM. הטלפונים שלנו למי שרוצה לענות לשידור, 1-900-722-103, פרסומות, חדשות, ונחזור אליכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול. כן, איתי באולפן, מאירה פרץ עורכת התוכנית, אייל פרנק המפיק, ירון זאבי אחראי על הדיגיטל, רן לודין אחראי על השידור ב-103 FM ובני הלפרין ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, וואטסאפים עם שאלות אפשר לשלוח למספר 054-70-103-70. אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו.
צהריים טובים, פרופסור.
צהריים טובים. עם מי אני?
לדבר יצחק, ירושלמי.
כן, יצחק. בן כמה אתה?
אני בן 75.
כן.
לפני 20 ומשהו ימים, 27-8 ימים, כן. הרגשתי לא טוב. פינו אותי לבית חולים מאיר, ועשו לי צנתור באורק ימין של הלב.
כן. ושמו לך סטנט? שמו לך תומכן?
שמו מין בלון, אמרו לי.
בלון פתחו ושמו תומכן. אוקיי, שמו סטנט, כן.
ואמרו לי שאני צריך לעבור ניתוח מהקרצים, כי העורקים סתומים לגמרי, חולים, והעבירו אותי לבית חולים איכילוב, שאני עדיין מאושפז שם.
כן.
ועשו לי את המעקפים.
עשו לך את הניתוח, אוקיי, ניתוח לב פתוח, כן, עם מעקפים.
כן, עם שלושה מעקפים, לקחו שתיים מהחזה, ואחד מהרגל.
אוקיי.
והרופא אמר למשפחה שיש לי לב טוב, חזק, וזה שהכל בסדר. אני שכבתי יומיים בטיפול נמרץ, הוציא אותי מהטיפול נמרץ, והביא אותי לחדר רגיל.
למחלקה רגילה, למחלקה
רגילה. מצוין. כן. אבל מה שקרה, ש... אם ניסיתי לקום, כל פעם שניסיתי לקום, נפלתי, לא, אין לי כוח. ואני אדם באופן כללי, הייתי ספורטאי, הייתי...
אוקיי, אתה תחזור עבדתי, להיות ספורטאי. אתה שכבת...
כן, עבדתי כל יום 10 שעות, עם הגיל שלי.
כן.
ואני לא מבין מדוע אני לא מצליח ללכת.
יש הרבה אנשים, קודם כל צריכים לעשות כמה דברים. דבר אחד שצריך לעשות ללא קשר זה לבקש שנוירולוג יבדוק. אתה עדיין בבית חולים?
כן, הם בדקו אותי, עשו לי צילום סיטי ראש.
אוקיי, ובדקו אותך גם בדיקה קלינית ולא מצאו שום דבר?
שום דבר, כל הערכים מצוינים, ממש
אוקיי,
מצוינים.
אוקיי, אם אין שום
אבל
פגיעה...
אבל לא, השאלה שלי היא... שאחרי ניתוח אמרו לי שיש לי אוויר בריאות עשו לי נקב מתחת לתלעות.
ושמו לך צינור עם בקבוק מים?
עם מכשיר כזה ששואל.
עם בקבוק מים, אוקיי, היה לך פנוי מוטורקס כנראה, אוקיי.
לא, השאלה שלי היא, הסיבה שאני לא יכול ללכת, עייף, האנרגיה נמוכה לגמרי, זה בגלל האוויר הזה, או שבגלל תופעה אחרת?
תראה, אם עדיין יש לך אוויר בריאות, אם הוציאו לך את הצינור.
לא, היום אמרו לי שזה בסדר.
הוציאו לך את הצינור עם הבקבוק מים? עוד לא. ברגע שיוציאו לך את זה, אתה רואה לפעמים בועות שיוצאות בבקבוק?
עכשיו לא, הם ניתקו את ה... את הצינור השני של המכונה.
אוקיי. תראה, אני רוצה להסביר לך משהו. אתה עברת שוק וטראומה, שהיא גם טראומה גופנית וגם טראומה נפשית. עכשיו, מה שאתה צריך, אתה תתחזק ותחזור ללכת. אם לא מצאו שום פגיעה נוירולוגית, אתה תתחזק ותחזור ללכת. זה רק עניין של זמן ושל פיזיותרפיה. אני מאמין שכשמעמידים אותך, קושרים לך את הרגליים, או שמים לך תחבושות אלסטיות...
כן, כן, כן. כל יום, אבל הבעיה שאני לא יורד מהמיטה בינתיים, בגלל המכשיר הזה.
אוקיי, אז תשמע, ברגע שיוציאו לך את המכשיר, באותו רגע בדיוק, אז התחילו להעמיד אותך על הרגליים, בהתחלה יהיה לך קשה לעמוד, תהיה לך פיזיותרפיסטית שתחזיק אותך, אחר כך ייתנו לך הליכון, ולאט לאט תתחזק, אבל אחרי ששכבת כמה ימים, ולא זזת והיית בשכיבה, כל מערכת שיווי המשקל שלך השתבשה, ואין לך כוח ואין לך אנרגיה.
נכון, זהו, אין אנרגיה.
אוקיי,
זה מה שמדאיג אותי.
אז אל תדאג, הסיכוי שהכל יחזור הוא מאוד מאוד גדול. אבל ברגע שנתקו לך את המכשיר, אתה תוכל לנשום יותר טוב גם, אתה גם לא תהיה מחובר לצינור ולבקבוק, וברגע מסוים שיעמידו אותך על הרגליים, בהתחלה תלך כמו סביבון בחנוכה, ולאט לאט תתייצב, ותלך עם הליכון, ותחזור לעצמך, זה רק עניין של זמן. ייקח עוד שבוע, פחות שבוע, אבל אין שום סיבה. אם הבדיקה הנוירולוגית תקינה, אין שום סיבה.
עשו לי סיטי ראש, הכל אמרו לי מצוין.
אז אם הכל תקין מבחינה נוירולוגית, אין שום סיבה שלא תעמוד על הרגליים ולא תלך, רק עניין של זמן, סבלנות ו...
שאלה אחרת, יכול להיות שיש בעיה באוזניים?
תראה, אין שום סיבה שיהיה לך בעיה באוזניים. יש לך סחרחורות קשות שאתה שוכב? לא. שאתה קם, כן.
שאני קם ורוצה ללכת, הכל מסתובב לי בראש,
אוקיי,
כל החדר מסתובב.
זה בגלל ששכבת כמה ימים ולא התיישבת. אז בהתחלה ישיבו אותך במיטה, ואז הראש שלך יהיה במצב של ישיבה ב-90 מעלות. ואחרי כן לאט לאט יעמידו אותך, אז בהתחלה יהיה לך סחרחורת ותלך ויחזיקו אותך. ואחרי כך תוכל לעמוד לאט לאט, זה הכל יסתדר.
תודה.
אוקיי.
תודה, פרופסור.
כל טוב לך, סבלנות.
ושבת שלום.
שבת שלום ומבורך, והכל יהיה בסדר. אוקיי, יצחק. זהו, מי איתנו? הלו.
הלו, שלום. מדברת עדנה סלמון.
שלום, עדנה.
אני רוצה לשאול שאלה. אני בת 85, כן. הראש עובד טוב, הגוף קצת בוגד.
טוב.
אבל יש לי שאלה אליך. הייתה לי שלווקת חוגרת לפני 3 שנים, וכרגע המליצו לי לעשות את השלווקת חוגרת.
לעשות חיסון נוסף, כן.
השאלה שלי היא כזאת, יש מוסד שאני לא רוצה להגיד בשמו, שהוא הביא את החיסון מחוץ לארץ, חוץ החי, היותר
חי. עמומת.
כן, והם רק עושים אצלהם, והם גובים 2,000 שקל בשביל החיסון.
אני, אם אין לך בעיות במערכת החיסון שלך, ואם את לא מתקררת וחולה לעתים קרובות, את יכולה לקבל את החיסון ב-300 שקל בקופת חולים.
אז זאת השאלה שלי, אם שווה לתת 2,000 שקל, וצריכים לנסוע אליהם ולעשות...
לא, אין שום, לדעתי אין שום סיבה.
תבורך.
אין שום סיבה, כי אני, עוד פעם, אנשים שמקבלים קורטיזון, או אנשים שמקבלים טיפול כימי, או אנשים שמקבלים טיפול ביולוגי, או אנשים שיש להם מערכת חיסון ירודה בגלל השתלה של עברים, או אנשים שסובלים מאיידס, או אנשים שסובלים מדלקת כבד, אנשים האלה צריכים את החיסון המומת. אבל כל האנשים האחרים יכולים לקבל את החיסון המוחלש, את החי מוחלש, אין שום בעיה.
ושהיה לי שלווקת חוגרת, זה לא אומר כלום.
לא אומר כלום, אם זה היה לפני כמה זמן, בחצי שנה הראשונה אחרי החיסון, אחרי המחלה, אנחנו לא ממליצים, אבל אם עברה חצי שנה מהמחלה...
לא, זה שלוש שנים.
שום בעיה. תקבלי את החיסון ותהיי בריאה עד 120.
יש לי שאלה, אני מקבל כדורים לנפש, זה לא נוגד שום דבר.
לא נוגד שום דבר, שום דבר.
תבורך ותודה רבה.
כל טוב לך, כל טוב עדנה. כן, מי איתנו? הלו? הלו?
הלו.
כן, שלום.
שלום, פרופסור קרסו, צהריים טובים.
צהריים טובים.
אני מברכת אותך בלי סוף על התוכנית הזאת.
תודה, תודה רבה.
על הפירוש שלך לציבור.
תודה.
באמת פחות מכל הלב.
תודה. עם מי אני מדבר ומה הגיל?
נינה, מעל 85.
כן.
85. אני סובלת כבר כמה שנים מגסטריטיס ורפלוקס.
כן.
נתנו לי קונטרולוק 40 ו-20,
כן.
עכשיו רוצים לסיים אותו. יש לי גם טעמים שונים בפה, מר וחמוץ כל הזמן.
כי יש לך עלייה של חומציות מהקיבה.
נכון.
כן.
והקונטרולוק שאני לוקחת, ועכשיו רוצים להפסיק, לא עוזר לי כלום. הפסיק לי את הכאבים אמנם, אבל הפסילות והטעמים החמוץ והמר נשאר.
מה, שינו לך תזונה קצת?
כן, כן.
מה?
לא אכלתי דברי חלב.
אוקיי, וחוץ מזה?
זהו. ויש לי סליקה כליות.
מתי בעיקר את סובלת מהריפלוקס?
אחרי האוכל.
אחרי האוכל בצהריים, אחרי האוכל בערב?
כל, בעיקר בוקר וערב.
בעיקר בוקר וערב. תראי, קודם כל, אם הקונטרלוק מפסיק לעבוד, יש תרופות כמו נקסיום או כמו דקסילנט שאת יכולה לקבל. יש תרופות חדשות שאפשר לתת לך.
דקסילנט?
כן. זה דבר אחד. יש דקסילנט 30 או 60 מיליגרם, זה דבר אחד. דבר שני, הייתי מציע לך לנסות למשך שבוע או 10 ימים, לא לאכול, לנסות לא לאכול לחם, או דברים עם שמרים, או עם שיעור.
אני חיה על לחם, ממש.
תנסי לאכול פרחיות אורז.
פרחיות אורז, כן.
כן, ולא לאכול לא בייגלח, ולא רוגלח, ולא לחם במשך שבוע. ותראי, בשבוע הזה את מרגישה יותר טוב. וכמובן, לא לאכול מוצרי חלב, כי מוצרי חלב דורשים חומציות.
לא, אני לא אוכלת.
כן, זה מה שאני מציע לך לנסות במשך שבוע, לא לאכול את הדברים האלה.
פרח, כן. כי מלחם אני חיה, ממש.
נו, אבל אם את תאכלי במקום זה פרחיות אורז,
כן.
וזה יסביע אותך, אז תאכלי יותר פרחיות אורז, ואם זה יעזור לך ולא יהיו לך צרבות ולא יהיה לך רפלוקס, את תרגישי יותר טוב. וגם אפשר להחליף את הקונטרלוק בנקסיום או ב...
נקסיום לקחת, אבל לא עזר.
לא עזר. ואומפרדקס?
אומפרדקס לא נתנו לי.
אז אפשר לנסות את האומפרדקס, ואפשר לנסות דקסילנט. יש תרופות נוספות שאפשר לקחת ולתת ולנסות.
אוקיי, אני מודה לך מאוד.
ולא לאכול, תודה רבה, ולאכול מוקדם בערב, לא לאכול לפני שנכנסים למיטה. אם את לפחות שיהיה 3-4 שעות לפני שאת נכנסת למיטה.
כי אני מתעוררת עם רעבה בערב. מתעוררת בלילה, אבל אני צריכה לחם.
לא, אז זהו, אז תנסי לאכול בערב שאת קמה, לאכול מלפפון.
אני אוכלת מלפפונים בערב.
כי מלפפונים הם נגד חומציות. הם עוזרים נגד צרבות ונגד ריפלוקס. ותכיני לך אפילו, תנסי תפוח אדמה אפוי.
כן.
תפוח אדמה אפוי, ואם את רעבה בלילה, תאכלי תפוח אדמה אפוי אפילו קר. ואז זה יסביע אותך, וזה לא יהיה לחם, ותראי איך את מרגישה. תנסי, זה רק עניין של ניסוי ותהייה, כי אצל כל אחד ההשפעה היא השפעה קצת אחרת.
אוקיי.
בסדר?
המון המון,
טוב,
תודה.
טוב, כל טוב, שבת נינה. שלום. שבת שלום, נינה, כל טוב. כן, מי איתנו? הלו? שלום.
הלו.
שלום. כן, אני שומע.
הטלפון שלי לא שומעים טוב.
כן. עם מי אני מדבר?
מלינה.
כן.
דוקטור, תגיד לי, מה הסיבה? עליתי על סולם לפני שנה, ועמוד השדרה והצלעות.
אחד, אחד, אחד. עלית על סולם ונפלת.
כן, ונפלתי. Oh. אבל זאת לא זאת... עבר כבר שנה, אבל זה לא זאת הבעיה. הבעיה שקשה לי ללכת, קשה לי להתייסד.
בת כמה את, מלינה?
אני נושמת כבד.
בת כמה
מה
את?
מה הסיבה?
בת כמה את?
73.
תראי, מה הסיבה שאת נושמת קשה? זה יכול להיות בגלל ריאות, זה יכול להיות בגלל לב, זה יכול להיות בגלל עודף משקל, זה יכול להיות...
עודף משקל, הרופא אמרה לי, אבל אני תמיד הייתי שמנה.
אבל אני פעם, אני פעם שקלתי 3.2 קילו פעם. לא, את מבינה, זה לא...
רגע, מה הסיבה שהגוף שלי, אני מרגישה אותו כולו מרוסק? אומרים לי ספורט, 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 זה הפתרון, ספורט, ומי שלא אוהב ספורט, מה עושה?
זה כמוני, אני לא אוהב ספורט, אבל אני עושה כי אין לי ברירה. תקשיבי, בואי נגיד לך משהו. התלונה
רגע,
שלך...
רגע, ספורט זה התרופה או שיש משהו אחר?
לא, זה לא התרופה היחידה. אם יש לך עודף משקל, זאת יכולה להיות סיבה. עכשיו, בגיל 73, לפעמים יש כאבים בכל המפרקים והעצמות. איך הסבתא שלך הייתה קורא לזה רומטיזם או רבמטיזם, נכון?
כן, נכון.
והייתה
נכון.
אומרת לך להיזהר מרוח פרצים, נכון?
נכון.
כן, כן, כן. כי היו גם כן, היה להם, לכולם היה בגיל מסוים מתחילים כאבים בעצמות, ויותר עכשיו בתקופה של חורף ושמש ושינויים במזג האוויר. אז עכשיו זו תקופה הרבה יותר קשה. לאנשים שסובלים מרומטיזם או ממה שנקרא פעם רומטיזם, כלומר משינויים אוסטאו-ארטריטיים שהם שינויים ניווניים של המפרקים. עכשיו, קוצר נשימה יכול להיות בגלל בעיות בריאות, יכול להיות בגלל בעיות בעודף משקל, יכול להיות בגלל בעיות בלב, אי ספיקת לב חלקית, רגליים...
לא, יפה לי כל הבדיקות, כל בסדר. אם בסדר, למה אני נושמת כבד?
אז עוד פעם, אז צריכים להפנות אותך לרופא ריאות, לעשות לך בדיקת נשימה. יש מה שנקרא ספירומטריה, בדיקת נשימה.
רגע, אני אשום את זה. איך קוראים לזה?
ספירומטריה, אבל ללכת לרופא ריאות, הוא כבר יחליט אם לשלוח אותך או לא. עכשיו, צריך לראות אם את יכולה... נשמתי ליד המיקרופון בכוונה, אם את יכולה למלא הרבה אוויר בריאות, או אם את לא יכולה למלא הרבה אוויר בריאות, אם הלב שלך, עשו לך בדיקת לב במאמץ, ראו אם את לא יכולה ללכת, אבל כמה את כן יכולה ללכת?
אני הולכת, אני צריכה לנוע, לעשות הפסקות.
את צריכה לעשות הפסקות כי אין לך אוויר או כי כואב לך ברגליים?
כי אין לאוויר.
כי אין לך אוויר. אז צריך בכל זאת לבדוק עוד פעם את הלב במאמץ. כלומר, לחבר לך אלקטרודות ולתת לך ללכת על משטח הליכה. ולראות אם יש לך בעיה שמופיעה, לא כשהרופא יושבת, כשאת יושבת אצל הרופא בישיבה, והוא שם סטטוסקופ על הריאות שלך, אלא תוך כדי הליכה.
אני אגיד לה. והגוף שככה מרוסק, ככה לחיות עם זה, או
כן, שיש לי... כן, איך אומרים, כל עצמותיי אומרות שירה. כן, צריכים לחכות שיהיה טיפה יותר חם ותרגישי יותר טוב, אבל חלק מזה צריכים לבדוק, אולי יש מחלה רומטית. אני לא יודע, את מבינה, את אומרת, מה שאת מוסרת זה תלונה. תלונה שיכולה להתאים להרבה מאוד בעיות שונות. ברוך השם, היא לא מתאימה לאף בעיה שהיא מאוד רצינית או מדהיגה, אבל היא מפריעה לאיכות החיים. אז צריך לעשות גם בירור בלב, אבל לא במנוחה, אלא יותר במאמץ. או לעשות לך אקו לב במאמץ, לראות אם הלב מתעייף. אולי הלב מתעייף כשאת במאמץ, והוא בסדר כשאת ברגיעה. כי את מתלוננת על קוצר נשימה בהליכה או במאמץ.
כן, לא, שאני יושבת, שאני יושנת, הכל בסדר, רק שאני הולכת.
אוקיי, אז זה בכל זאת קוצר נשימה במאמץ, וזאת יכולה להיות מסיבה לבבית, וזה יכול להיות מסיבה ריאתית, וזה יכול להיות מעודף משקל. וזה יכול להיות מכושר גופני ירוד. אבל ממה זה, מה הסיבה? זה צריך לבדוק רופא שעושה לך את כל הבדיקות האחרות, כדי לדעת למה זה מתאים ולמה זה לא מתאים.
אז לבקש מהרופאה, נכון?
כן, כן, גם לשלוח לרופא ריאות, וגם לעשות בדיקת לב במאמץ. כן, וגם, כן, אוקיי.
ואת הגוף, זה ייקח זמן עם המזג האוויר, אתה אומר.
כן, ולהחליף את הגוף, אי אפשר.
כן, אני מרגישה כל הגוף שלי מרוסק.
כן.
אומרים לי ספורט, ספורט, ספורט. אני נושמת כבד, קשה לי לעשות ספורט.
אוקיי, אז צריך לראות למה את נושמת כבד במאמץ. אז קודם כל, רופא לב, שיעשו לך את הבדיקות במאמץ, כן, לא זה שיבדקו זה. לך את הלב שאת שוכבת במיטה ויקשיבו ללב, דבר אחד. ובדיקת רופא ריאות, שיבדוק את הלב גם במאמץ, להגיד לו, אני הולכת 100 מטר, אני לא יכולה לנשום. אז זה יכול להיות, הסיבות הראשונות שצריכים לשלול, זה לב וריאות. ואחר כך דברים נוספים. בסדר, מלינה?
100%, תודה.
שבת כל שבת טוב, שבת שלום. כן, מי איתנו על הקו, הלו? שלום.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים, אם יש לי הכבוד.
עם ניסן, ברכות ותודות על התוכנית המחכימה.
תודה, חן חן.
אני בן 74.
כן.
בערך לפני חודש וחצי התחלתי לטפל בנושא לחץ דם. התחלתי בלוסרדקס, אחרי זה הוסיפו לי את המלו. נראה לי ששני הדברים האלה פחות או יותר מייצבים אותי.
כן.
השאלה המהותית היא למה יש פער גדול בין לחץ דם הסיסטולי
לדיאסטולי. יכולות להיות כמה סיבות. לפעמים הסיבות קשורות לשסתום של הלב. שהשסתום של הלב הוא לא סוגר 100%, אז לפעמים יש הבדלים. זה מה שנקרא לפעמים הבדלים בין לחץ לדם סיסטולי לדיאסטולי. יכולות להיות סיבות אחרות של התכווצות והרחבה של כלי דם. אבל מה הסיסטולי ומה הדיאסטולי שלך?
אחרי הטיפול שעכשיו שזה מתייצב, זה יכול להגיע ל-135, עד 65, 62, סביבות 70 לפעמים.
לא, זה לא נורא, זה בסדר. זה לא נורא. זה לא נורא. עכשיו, וכמה היה לך לחץ דם קודם? הגבוה?
כשהתחלתי לטפל בגבוה הגעתי ל-165/70.
אוקיי. אתה מאוזן כרגע על 135/70, אז זה בסדר גמור.
עם שני הכדורים האלה, כן?
כן, כן, זה בסדר גמור, אל תדאג. זה לא זה. אבל מה, תבקש שיפנו אותך לאקו לב.
כן?
כן. בסדר?
אוקיי, תודה רבה, וצהריים טובים.
צהריים טובים, כל טוב. הלו?
שלום לך, פרופסור.
חזרנו, כן, שלום וברכה, אם יש לי הכבוד.
מדבר אהרון, נעמת, אני בן 73.
כן.
כבר כ-10 שנים, יש לי כאבי ראש בתקופה, בחודשים 11, 12, והשנה היא ממשיך כבר בינואר. גם בינואר.
11, 12 וינואר. עכשיו, זה קשור למזג האוויר או...
אני לא יודע, יש קשר למזג האוויר. ומה שרציתי לציין דווקא, שבשנת 21 זה היה משהו חפיף.
כן, משהו קל.
משהו קל. השנה זה, היה לי מוות. כאבי ראש.
עכשיו, האם אתה בתקופה הזאת יותר מתוח? האם בתקופה של ה-11-12 בדרך כלל בסוג העבודה או בסוג הזה לא, יש לא. איזה מתח או משהו?
לא, לא. כי... אני לא עובד. אני כבר 25 שנים לא עובד כבר.
כן, כי כאב ראש יכול לבוא מהרבה מאוד סיבות. כאב ראש יכול לבוא ממתח. כאב ראש יכול לבוא משינויים בעמוד השדרה. כאב ראש יכול לבוא לפעמים מאנשים שבזמן קור יש להם קיבוץ של שרירים. כאב ראש יכול לבוא בגלל תרופות שלוקחים. עכשיו, צריך לראות מה משתנה בחודשים נובמבר, דצמבר, ינואר, או נובמבר, דצמבר. מתי, מה החודש של יום ההולדת שלך?
אני בכפחת...
לא, בחודש שלפי, במניין...
בוא נגיד...
למניין הגויים.
הבניין הגויים ב-28 לדצמבר.
בדצמבר, אוקיי. למה שאלתי אותך את זה?
כן.
כי ישנה תופעה שאנחנו לא יודעים להסביר אותה, שהרבה מאוד אנשים, בחודשיים או בחודש וחצי שלפני יום ההולדת, מרגישים יותר גרוע. אצל חלק זה כאבי ראש, אצל חלק זה כל מיני בעיות רפואיות, וזה תמיד, אני לא יודע אם זאת הסיבה, כי מה שאני אומר לך זה משהו לגמרי איזוטרי, אבל זאת הסיבה ששאלתי אותך מה תאריך יום ההולדת, ותאריך יום ההולדת שלך הוא ה-21 לדצמבר, וזה מתאים. והרבה מאוד אנשים שיש להם איזה בעיות שמתאימות לאיזה חודש או חודשיים, ואני שואל אותם, תגיד לי, מה יום ההולדת שלך? זה בדיוק נופל בחודש, חודשיים, לפני יום ההולדת? אני מניח שאתה בתוך שבועיים תרגיש יותר טוב.
כן, אבל זה כבר יותר חודשיים כבר ויותר.
טוב, תשמע, אני לא קשור לזה, אבל אני לא יכול להגיד לך מה הסיבה לכאבי ראש.
כולה, אני עשיתי כל הבדיקות. אין MRI בראש, ובדיקות אצל הריאות, כמה פעמים בדיקות ריאות, ואף אוזן וגרון, ולא מצאו שום דבר. וכדורים, לא אקמול, אופטלגין, כל מיני כדורים.
אתה סובל מבעיה של גיל? כלומר, הגיל מטריד אותך?
לא. אמרתי, זה החיים, אנחנו באנו פה.
לא, בסדר, אני שואל אותך שאלה, כי יש אנשים שלפני כל יום הולדת נכנסים לטרגדיה, עוד שנה עברה. לכן אני שואל, כי מתח או סטרס יכול לגרום לזה. לכן שאלתי את השאלה הזאת.
כן.
תראה, מה הסיבה לכאבי ראש? כאבי ראש יכולים להיות מעמוד השדרה הצווארי.
כן, עמוד השדרה יש לי בעיה בחוליות.
כן.
אבל
הבעיה בחוליות בחודש אוגוסט היא כמו בחודש נובמבר, אז לא צריכים להיות הבדלים.
לא, אצלי זה תופעה כל שנה, מתחיל מנובמבר, דצמבר, השנה אפילו הגיעה לינואר, ועוד לא עבר.
אוקיי, אני מקווה שתוך שבועיים יעבור, אם לא תתקשר אליי ונשבור את הראש עוד פעם ביחד.
טוב, תודה רבה לך.
אוקיי, יקירי.
כל טוב. שבת שלום.
כל טוב. זהו רבותיי, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, נחזור לכם מיד, תישארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, חזרנו, ומי איתנו על הקו. הלו.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
אני רוצה לברר שאלה בשביל הבת שלי בחול.
100%, בת כמה הבת בחול?
הבת שלי בת 31, היא אם לחמש ילדים. היא עברה כריתת רחם וכריתת שחלות אחרי שהרבה זמן היא סבלה מאנדומטריוזיס.
כן.
היא עברה את זה בשתי שלבים, קודם את הרחם, קודם את
החלות. רק דברי רק לאט, כי את מדברת מהר, אבל לא פפפפפפ.
אוקיי. היא עברה את הכריתה, ועכשיו היא סובלת מאוד מאוד מכל התופעות של גיל המעבר.
כלומר, קרתו לה גם את הרחם וגם את השחלות.
כן. Okay. עכשיו, חוץ מזה, היא סובלת מלופוס ומ-FMF. ובגלל שכל הסיפור שלי, היא לא יכולה לקחת, לא נותנים לה לקחת בינתיים את התרופות, הורמונים נגד גלי חום, נגד הזעת לילה. יש לה קשיי נשימה בלילה, בחילות, שינוי במצב רוח. כל הבלגן הזה.
כל חיצין היא מקבלת ל-FMF?
היא מקבלת פרדינסון ואימורן.
פרדניזון ואימורן.
ועכשיו אמרו לה שהיא צריכה להתחיל לקבל איזו זריקה שנקראת אנקינרה.
כן, טיפול ביולוגי.
אבל יצא לה בבדיקה אדם שמשהו מדי המונוקלונל אנטיבודיס.
מונוקלונל אנטיבודיס של
הוא היה נמוך, אז שלחו אותה לאימפונטולוג לפני שהיא תתחיל את הזריקה.
אוקיי, מה השאלה בעצם? השאלה
מה היא יכולה לקחת לכל התופעות לוואי שמוצאים את הרחם. אישה צעירה, היא לא יכולה לישון בלילה מהזעת יתר.
מה שצריך, תראי, יש טיפולים, אבל היא צריכה לקבל את האישור גם שלהם, שנקראים פיטואסטרוגנים. פיטואסטרוגנים זה חומרים שדומים לאסטרוגן, להורמון מין אנשי, אבל הם מצמחים. עכשיו, אם לא זה, יש מה שנקרא קוק שחור.
איך?
קוש שחור. קוף ה' ו' שין שחור, זה צמח מרפא. יש חומרים שהם עשויים מסויה, שהם גם כן דומים לאסטרוגן. יש הרבה חומרים שהם דמויי אסטרוגן, דמויי ההורמונים הנשיים.
אבל למה אסור לה לקחת את ההורמונים? בגלל הלופוס?
בגלל הלופוס, בגלל בכל הקונסטלציה, יכול להיות, ובגלל הטיפולים שהיא מקבלת. עכשיו, יכול מאוד להיות שבשלב מסוים כן יאפשרו לה לקחת אותם. אני לא יודע בדיוק מה הקונסטלציה ומה הכל, אבל יש לה גם לופוס וגם FMF. עכשיו, השאלה שלי היא למה היא לא מקבלת קולחיצין, אבל היא מקבלת סטרואידים. אז הסטרואידים גם כן זה בעיה כרגע. אני מניח שאת הסטרואידים בקרוב, היא בהתקפה של לופוס?
לא.
לא, יש לדלק.
היא סובלת מזה עכשיו, זה מי הקורונה, את יצא לכל הצרות האלה.
אחרי הקורונה?
אחרי הקורונה פתאום היא הייתה בחורה בריאה. פתאום התפתח לכל הדברים האלה.
והיא קיבלה, והיא קיבלה את המחלה בצורה קשה?
מכל שטות נהיה לה דלקת, מהקיצה של יתוש, מאינפוזיה, כל דבר.
אני שואל אם היא הייתה חולה בצורה קשה.
פעם אחת ממש כן, הייתה ממש כן. בטיפול נמרץ.
אוקיי, אז היא קיבלה את הקורונה בצורה קשה, ויש לה כנראה מה שנקרא פוסט-קורונה. כן. טוב, מתי...
אז הכל היא צריכה לקחת מכאילו דברים צמחיים.
כן, אבל, אבל היא צריכה לקבל גם על הדברים הצמחיים, היא צריכה לקבל אישור מהרופא
שלה. היא גרה בחול.
אוקיי, אז שתתייעץ גם עם רופא, עם נטורופט. נטורופט זה רופא שמכיר את, את הצמחים שנקראים פיטו-אסטרוגנים. פיטו-אסטרוגנים זה אסטרוגנים ממקור צמחי. וגם לקבל את האישור של הרופא הרואומטולוג שמותר לה לקבל את זה.
של הלופוס? רופא של הלופוס?
כן, הלופוס וה-FMF זה אותו רופא שהוא רופא רואומטולוג. וגם לראות אם, אם, אם לא מתאים לה לקבל תרופה שנקראת קולחיצין.
קולחיצין? מה זה?
כן, קולחיצין זו תרופה שהיא טובה ל-FMF בעיקר, והיא גם טובה לכאבים ראומטיים, ויכול מאוד להיות שהיא גם, היא תרופה אנטי-דלקתית, שיכולה גם לפעמים להיות טובה ללופוס. ואם היא לא נמצאת כרגע בהתקפה של לופוס, אולי אפשר להוריד לה קצת את הסטרואידים.
ואז כן אפשר לקחת הורמונים?
יכול להיות שכן. כן. ובאיזשהו מקום חשוב גם שתקבל את הדברים, כי שלא תקבל אוסטאופורוזיס. היא אישה צעירה סך הכל.
ממה אוסטאופורוזיס?
מסטרואידים.
אז אולי צריך קבוע לקחת סידן.
הסידן זה לא הבעיה העיקרית. הסידן, יש לו דברים אחרים, אבל ויטמין D צריכה לקחת וכל הדברים האלה. היא חיה במדינה קרה או במדינה חמה?
בניו ג'רסי, נדע.
ניו ג'רסי, אוקיי. אוקיי, אז כדאי להתייעץ עם, באמת עם, עם אנדוקרינולוג. בסדר?
בסדר, תודה רבה.
סליחה, עם רואומטולוג, אני אמרתי אנדוקרינולוג. כן. עם רואומטולוג כן, ועם כן. אנדוקרינולוג, לקבל את האישור לגבי הפיטו-אסטרוגנים.
בסדר.
כל גמור. טוב. כן, מי איתנו על הקו, הלו?
כן.
שלום. כן, אני איתך.
טובים.
צהריים טובים. עם מי אני?
מדברת רגב שרה, אשתו של רגב משה.
כן.
הבעיה היא שלו.
כן.
יש לו משהו שלא מוגדר במינוח הישראלי, זה רנטיה של הרשתית, זה המונח הכללי.
רטינה.
כן.
רטינה זה, כן, זה החלק העצבי של קרקעית העין, שהוא קולט את האור, כן.
כן, אז הוא מחק את צבעי הלילה.
כן, כלומר, יש לו עיוורון לילה.
כן, הבדיקה נעשתה בארצות הברית, רק שם אפשר היה להוכיח את זה, מי שטיפל בו זה פרופסור בנין, עם הטיפול של הכדורים, שהם כמו להשתלת איברים.
כן. כן, כן, טיפול זה, זה בעיה אוטואימיונית כנראה, ונתנו לו תרופות שמדכאות טיפה את מערכת החיסון.
כן, ושומרות
שהמחלה לא תתקדם.
בדיוק.
כן.
אז זהו, השאלה שלו, הוא מבקש כבר 4 שנים תחנונים, אם אפשר להקל עליו, לתת לו קצת לראות, כי הוא ממש בעיוורון מוחלט, כי קודם גם היה לו...
העיוורון הוא בעיקר בלילה, נכון?
גם ביום.
גם ביום.
גם ביום.
כן.
קשה לו ללכת, קשה לו לראות, הוא לא רואה צבעים ביום, הוא לא רואה רמזורים. כן. רק לפי הקולות, לפי המכוניות.
לי לצערי אין מה להציע. כי זאת מחלה, זה הבעיה, בעיה של רשתית, או ניוון של רשתית, או מחלה אוטואימיונית של הרשתית, היא, היא מחלה מאוד בעייתית, ויש איתה יחסית, יחסית מעט ניסיון בעולם.
אני נאלצת לסיים... כן. כאשר רופא אחר אליי. טוב,
כן,
תודה.
בסדר גמור, כל טוב. הלו? כן.
שלום.
שלום.
מדבר דודי, מה שלומך?
שלום דודי, שלום. בסדר גמור, ברוך השם.
אני מתעניין על שתי...
בן כמה אתה דודי?
אני בן 28.
כן.
אני חזרתי מלונדון לפני שבועיים, גיליתי שיש לי קורונה, כן. הייתי בבית, ואחר כך אני מרגיש עד היום, ואחר 3 שבועות, שאין נשימה מאוד כבדים. עכשיו, הרופא משפחה שלי גם הודיע לי ש... שאני אלך לעשות בדיקת לשריר הלב, כי יכול להיות שהקורונה פוגעת בשריר הלב.
נכון.
עכשיו, מה שעשיתי, עשיתי את הבדיקות, אבל הבדיקות מאוד תקניות והכל בסדר.
הבדיקות, אתה מדבר על הבדיקות של הלב, נכון דודי? איזה בדיקות עשית והן בסדר?
אקו לב וצילום חזה.
אוקיי.
והבדיקות תקניות, אבל אני לא מצליח להביא את הקושי נשימתי שיש.
תראה, יש, קודם כל מה שיש לך זה פוסט קורונה, או לונג קורונה.
כן.
וזה מחלה שבדרך כלל משתפרת, אבל לוקח זמן. 3 שבועות זה מעט זמן.
כן.
אני מניח שבמטוס היית בלי מסכה.
נכון.
כן. ואתה חלית בארץ או חלית בלונדון?
לא, בארץ.
בארץ. מטוסים זה מקום, זאת הזדמנות להגיד למאזינים שלנו, שמטוסים זה מקום שבו נדבקים מאוד 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 בקלות בקורונה, וקורונה זאת מגפה שעדיין קיימת. מגפה שעדיין קיימת, מדברים עליה פחות, אבל היא קיימת, יש אלפי נדבקים כל יום. עכשיו, חלק גדול מהנדבקים אפילו לא הולכים לעשות את הבדיקות של ה-PCR, הם עושים בדיקה ביתית, רואים שהם נדבקו, ואז זה אפילו לא מדווח.
אבל אני יכול להגיד לך עוד מדבר אחד.
בבקשה.
אני בן 28.
כן, דודי.
קופת החולים שלי היא מכבי, ומכבי טוענים שבגיל 28 אי אפשר לעשות PCR. אני צריך לעשות ביתית, ולפי הביתית להתנהל. שאלה
אם זה דבר
תקין.
זה אני לא יודע, זה צריכים לברר במשרד הבריאות, אבל אם אני, תראה, קופת חולים, כל קופות החולים וגם מכבי הם לא קמצניות בבדיקת PCR, אבל אולי זה הפוליסי שלהם. על זה אני לא יכול להגיד לך, אני לא, אני הייתי...
ואתה חושב שזה ישתפר?
אני בסבירות מאוד מאוד גבוהה אומר לך שזה ישתפר. אם הבעיה הלבבית עברה, אז עכשיו עשו לך צילום ריאות, לראות שאין לך דלקת ריאות?
נכון, עשו ואין.
עשו ואין. ותרגילי נשימה לימדו אותך לעשות?
לא.
לא, אז תבקש שיפנו אותך לפיזיותרפיה נשימתית.
כן.
תבקש מרופאת המשפחה שיפנו אותך לפיזיותרפיה נשימתית, וכשאתה הולך לפיזיותרפיה נשימתית, תלך עם מישהו שיצלם את התרגילים בטלפון הסלולרי, ותעשה את התרגילים האלה בבית על בסיס קבוע. כלומר, לא להסתפק בפעם או פעמיים בשבוע שאתה הולך לפיזיותרפיה, אלא לעשות את זה פעמיים ביום. וזה ייתן לך טווח נשימה יותר גדול, ואני מניח שתוך חודש, חודש וחצי. תראה, לפעמים הבעיות של פוסט קורונה נמשכות אפילו כמה חודשים טובים, ואפילו עד שנה מניסיון. אבל ברוב המקרים, בעיקר גם אצל אנשים צעירים, הם משתפרים די מהר. אני מניח שהיית חולה בצורה קשה.
כן.
נכון? כן.
כן.
כן. זהו, אז זה הדבר היחידי. עכשיו, יכול מאוד להיות, אם אתה תראה שעדיין יש לך קוצר נשימה, שיוכלו לתת לך משאף, שיוכל להקל עליך את הנשימה.
הבנתי.
האם ניסו לתת לך ונטולין, או אירובנט, או משהו כזה?
לא.
לא, אז אולי בכל זאת ינסו לתת לך ונטולין או אירובן שיפתח לך או משהו מרחיב סימפונות, אז תבקש הפנייה לרופא ריאות שיתנו לך משהו שטיפה יאפשר לך לנשום יותר עמוק, יותר טוב.
הבנתי, בסדר גמור.
אוקיי, דודי.
אפשר לשאול עוד שאלה?
ודאי, כן, כן.
יש לי אמא חולה אונקולוגית, יש לה גידול באזור הרקטום שיצא, והיום הוא נמצא בכבד. עכשיו היא עשתה בדיקת קולונוסקופיה, ובקולונוסקופיה כאילו גילו את המחלה. עכשיו היא מטופלת עם כימותרפיה ועם מחקר של אחים. עכשיו עשו את הבדיקות וגילו שהסרטן שלה הוא תורשתי, והמליצו לי גם לעשות את הקולונוסקופיה. עכשיו מצד אחד אני חושש אם לעשות אותו, או מצד שני אני בדילמה מאוד גדולה.
אז בוא נפתור לך את הדילמה. והפתרון של הדילמה הוא קל ביותר. יש סוגים של גידולים שהם גידולים תורשתיים. עכשיו, גידול תורשתי לא אומר שאתה תקבל את המחלה בביטחון, גם אם יש לך את הגן הזה.
כן.
אז זה דבר אחד. דבר שני, אני מניח שלאמא יש סרטן גידול של המעי הגס, בחלק התחתון.
נכון, נכון.
לגידול של המעי הגס יש תכונה טובה ותכונה רעה. התכונה הרעה זה כשהוא כבר מגיע לגידול, אז זה גידול בעייתי.
נכון.
התכונה הטובה שהוא מתחיל כגידול שפיר, שבמשך הזמן של כמה שנים הופך לממאיר.
כן. נכון.
אז מה זה אומר? שאם תעשה נגיד עכשיו קולונוסקופיה, וימצאו אצלך גידול, יוציאו לך אותו, ואתה בריא. ויגידו לך, בוא בעוד 3 שנים, או בעוד 5 שנים לעשות עוד פעם קולונוסקופיה. ואם ימצאו גידול שהוא שפיר, כי הגידול הזה בהתחלה הוא שפיר, יוציאו אותו ואתה בריא. ותהיה תחת מעקב של גסטרואנטרולוג, ותעשה קולונוסקופיה פעם ב3 או 4 או 5 שנים, so what? ותהיה בריא עד 120. אז אני, אז איך אומרים, הסר חשש מלבך,
לא, אני פחדתי בגלל הקיל שלי, אולי אני בגלל צעיר מדי.
לא, 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 תעשה אותו ותהיה שקט. עכשיו, יכול מאוד להיות שגידו לך, אוקיי, ילד, לך ביתה, תבוא בעוד 5 שנים. אז בעוד 5 שנים תרשום לך ביומן, ותבקש לזכור, ותעשה את הבדיקה, ואם יהיה עוד גידול שפיר, יוציאו אותו, והוא לא יהפוך לממאיר.
בסדר גמור. אוקיי? המון, המון, המון,
המון
תודה, פרופסור.
כל תודה.
שבת שלום.
שבת שלום ומבורך. הלו?
כן, שלום.
שלום וברכה.
תודה רבה קודם כל על התוכניות.
תודה לך, תודה.
עכשיו, רציתי לשאול את הרופא, אני בת 56, סובלת מאוד ממיגרנות.
כן.
לפני כ2 שנים, רופא נוירולוג נתן לי רילרט 40 מיליגרם.
כן.
כדור שמאוד מאוד עוזר לי. אני גם מקפידה, הוא אמר לי, כשרק מתחיל,
נכון.
מיד לקחת את זה, לא לחכות.
להרוג אותו שהוא עוד קטן את הכאב.
כן. אבל הבעיה שבזמן האחרון גם הדחיפות של המגרנות מאוד מאוד קרובות אחת לשנייה, אני גם משתמשת המון ברילרט, זה יכול להיות רצף של 7-8 ימים כאלה, ושמעתי שיש איזה טיפול מונע שמקבלים זריקה, משהו מונע. עכשיו שאלתי את הנוירולוג שלי, אז הוא אמר לי, תראי, קודם אני לא יכול לתת לך מיד את הטיפול המונע, גם יש מרפאה באיזה בית חולים שנותן את הטיפול הזה.
לא, כל נוירולוג יכול לתת את זה.
כן, אבל הוא אמר לי, זה עולה 2,000 שקל לזריקה, אני רוצה קודם לנסות 3 חודשים, הוא נתן לי השבוע כדור שנקרא בשם אלטרולט, אלטרולט, לא יודעת מה.
אלטרולט 10 מיליגרם, כדור קטן צהוב לפני השינה.
כן, כן. הוא אמר לי, תקחי את זה 3.5 חודשים, אם זה לא יעזור, תחזרי אליי. התקשרתי אתמול, היה לי מיגרנה מאוד מאוד קשה, אתמול זה מלווה בהקאות, ומשתק אותי כמה ימים. התקשרתי למזכירה שלו, אמרתי, אולי תבקשי מהרופא שכן ייתן לי כבר את הזריקות, כבר אין לי סבלנות, כבר אין לי כוח למיגרנות האלה. אז היא אמרה לי, תראי, יש כזה, לפי הפרוטוקול, הוא צריך לתת לך 3 סוגי תרופות לנסות, לפני שנותנים את הזריקות האלה. אז רציתי לשאול את הרופא, מה אני יכולה לעשות? פשוט אין לי, זה משבש אותי, אני...
יש כמה אפשרויות. אם זה משבש אותך, אפשרות אחת היא לנסות לקבל את זה דרך הביטוח המשלים, או דרך ביטוח פרטי אם יש לך.
כן, משלים יש לי.
אם יש לך ביטוח פרטי, אם יש לך משלים. אז יכול להיות שלא תשלמי 2,000 שקל, אלא תשלמי רק 1,000 שקל, אבל אם הגיעו מים עד נפש, כמו שאומרים, אז זה שווה. ישנן 2 זריקות היום בשוק, ויש גם כדורים חדשים, אבל זה סיפור אחר, זה עוד לא מוכרים ולא בסל, של טיפול ביולוגי למיגרנה. צריך רק לקחת בחשבון, גם הטיפול הזה לא פותר את הבעיה ולא עוזר לכל. גיל 56 זה בדרך כלל גיל שהמיגרנות בדרך כלל בו יורדות קצת. עכשיו, לפי הפרוטוקול של קופת חולים, באמת צריך לנסות טיפול מונע תקופה מסוימת לפני שמאשרים טיפול ביולוגי. וזה הפרוטוקול שלהם, והרופא עם כל הרצון הטוב לא יכול ללכת מול הפרוטוקול. רופא פרטי יכול.
אבל באופן פרטי, כאילו, שווה לי כן לנסות את הטיפול המונע, ראיתי שזה בכלל תרופה נגד דיכאון, התרופה שהוא נתן לי.
לא, כן, אבל זה, תראי, האלטרולט זו תרופה נהדרת, ואני אספר לך עליה. זו תרופה ממשפחת התרופות הישנות שהיו נגד דיכאון. לפני התקופה של הפרוזק והציפרלקס והסרוקסט, של התרופות של ה-SSRI או SNRI, היו תרופות שנקראו טריציקליות. והטריציקליות אלה תרופות, התרופות הישנות נגד דיכאון, שנתנו אותן, והיו להן תופעות לוואי. תופעות לוואי של יובש בפה, של עצירות, של תופעות אחרות, אבל נתנו אותן במינונים מאוד גדולים, הגיעו ל-150 מיליגרם. את מקבלת 10 מיליגרם בערב לפני השינה, שזו כמות קטנה. עכשיו, הכדור הזה שפעם נתנו אותו במינון גדול, ידוע שהוא עוזר נגד כאבים, ולכן נותנים אותו גם נגד כאבים, כי בכל כאב, חלק גדול מהמנגנונים המוחיים שמדכאים כאב, קשורים לסרוטונין. אז העלאת הסרוטונין מורידה כאב. אז אנחנו משתמשים בלטרולט ככדור גם נגד כאבים, והרבה אנשים נהנים מזה, נהנים, כלומר, יש להם תגובה טובה. תנסי, יש לך
יובש... אז לא למה לרוץ לקבל את הטיפול הביולוגי? זאת אומרת, כדאי
כן... תחכי עוד חודש, שישה שבועות. תוך שישה שבועות בדרך כלל, אם הכדור עובד, הוא עובד.
הבנתי. עכשיו, יש לי עוד שאלה.
עכשיו, שימי לב, אם את במתח, אם את בסטרס, אם את בגיל המעבר, בדיוק מתחילה גיל מעבר.
כן, זה משהו הורמונלי, חשבתי אולי יכול להיות קשור.
לא, משהו הורמונלי יכול להיות קשור לשכיחות יותר גדולה של מיגרנות, והרבה פעמים, אחרי שגיל המעבר מגיע וכבר אין את כל ההיסוסים האלה, אז המיגרנות משתפרות או אפילו חולפות.
הבנתי, זה יכול להיות קשור גם למתח, לאוכל אולי
מסוים? זה בעיקר קשור למתח, זה יכול להיות קשור לאוכל. לאוכל מסוגים שונים. החל מגבינות מסריחות דרך כמות גדולה של שוקולד, דרך אוכל סיני שמכיל מולוסודיום גלוטמט, דרך נקניקים או בשרים שמכילים ניטריטים או ניטרטים, כל הדברים האלה.
הוא אמר לי להימנע מקפאין, וזה אני עושה, אני לא שותה קפה, ולא קפאין, לא שוקולד, לא תה.
כן, אז לגבי קופאין יש בעיה, משום שבדרך כלל כשכואב מאוד הראש ויש התחלה של מיגרנה, אנחנו רוצים קופאין. חלק גדול מהכדורים, שהם כדורים נגד מיגרנה, מכילים קופאין. אבל אם את לוקחת קפה באופן קבוע, אז זה משפיע פחות. לכן אומרים לפעמים, תימנע מקופאין, או תוריד קופאין, ואם יש לך כאב, שני כדורי אופטלגין, או שני כדורי אקמול פוקוס, ביחד עם כוס קפה חזק וטוב, אם אפשר, עם כבד של לימון בתוכו, יכול לעזור.
וזה שאני לוקחת לפעמים ברצף 7-8 כדורים?
של רילרט?
של הרילרט?
בכמה זמן? מה זה רצף? באותו
לא,
יום?
לא, אני לוקחת נגיד פעמיים ביום, אבל במשך כמה ימים, זה מצטרף לי, זה מצטבר ל8 כדורים בערך בחודש.
אם זה במשך כמה ימים, זה הרבה, כי בדרך כלל בכל הריזה של רילרט יש רק 3 כדורים.
זהו.
כן, את הבינה, לכן, כי נותנים את זה במסורה. אבל אני, אם זה לא קבוע, הבעיה היא שמתרגלים לרילרט. ואז אם את מתרגלת לרילרט, הוא כבר פחות משפיע.
ראיתי שיש אותו במינון גם של 80 מיליגרם.
יש 80 ויש 20.
אז השאלה, באמת עכשיו השאלה ככה, זאת אומרת, מה שאני אעשה, לקחת את הכדור הנוסף שהוא נתן לי, אתה אומר, במשך חודש, שישה שבועות?
כן, שישה שבועות.
ולראות אם זה משפיע.
כן. אם זה מוריד את שכיחות ההתקפים, זה לא ירפא, זה לא כדור נגד מגרנה. כן. אבל אם יש סטרס ואם יש מתחים, אז המתחים יכולים להיות גם טריגר שמגביר את הכאב. שינויי מזג אוויר יכולים להיות טריגר להתקף.
ואיך הטיפול הביולוגי הוא באמת עוזר, הוא מונע את ה...
לא לכולם, אבל הוא טיפול טוב, למי שהוא עוזר, הוא עוזר. לא לכולם, אבל צריכים לנסות לפחות 3 חודשים.
הבנתי. בסדר, באמת, תודה רבה.
כל טוב לך, כל טוב.
שלום.
כן. זהו רבותיי, סיימנו להיום, לא לפני שנודה למאירה פרץ עורכת התוכנית, לאייל פרנק המפיק, לירון זאבי שאחראי על הדיגיטל, תודה גם לרן לודין שאחראי על השדור ב-103 FM ולבני הלפרין ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ומיד אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה, שבת שלום, אל תאכלו יותר מדי, תהיו בריאים ונתראה באותו מקום, באותה שעה בשבוע הבא להתראות.